מליאה 3/20/25,
שלום.
מישהו פעם, בוא נראה לי שלהם. 我们今天欢迎来我们的三个主持人，下面是三个主持人，来跟我们三个主持人说一下，欢迎大家来到我们的三个主持人。
אני מתחיל, חברים. מירב.
היום קובי יושב לידי פה, ואתה יושב עם היום.
הוא אמר לי לשבת פה, אני עושה מה שאומרים לי.
כל בסדר, הכל טוב, היום שפה כן צריכה לשבת.
תגיד לי כן?
אל תשאיר את זה.
גם אם לא, אני מתקדם.
למה? זה משחרר אנטי אוקסידנט.
ערב טוב, אנחנו מתחילים, יריב. תמר. דפנה, אחמד, יאללה.
הכוס או הקפית או הקפה?
אתם יכולים... שקט! הלו!
מה אתה עושה?
אין לו מניקות.
יש לנו שעה וחצי, אחר כך תגידו לי שאני לא עומד בזמני.
אני התחלתי לעיתון לשבת.
שקט.
ערב טוב לכולם.
איך זה בסוף?
עד שרונן יגיד לי שיש לנו בוודאות קוורום, אני אתחיל בכמה הודעות. קודם כל יש לנו לקראת החג, ואחרי החג...
אנחנו עושים את זה הפוך.
רק שלי לפני, כן.
אנחנו לא נחכה לסוף להרמת כוסית, נעשה את זה בהתחלה ואת הטקס בהתחלה, כי יש כאלה שזולגים הביתה. כדי שלא יזלגו, נעשה את זה בהתחלה ונרים כוסית לכבוד החג.
יש לנו כוסית לכבוד החג, יש לי דיווח, אני צריך לדווח לכם את הדיווחים שלי, אני אכניס את זה קודם, עוד שיגיע לנו פה קוורום של ההחלטות ולאישור של התקציב של הפיתוח. אבל קודם כל יש לנו ערב היסטורי. אנחנו היום עורך דין, קובי קורי, כמה שנים אתה פה?
25.
25 שנה, היועץ המשפטי של מועצה אזורית משגב. החליט שלא להמשיך ונערך מכרז ונבחר בחור צעיר בשם עורך דין איתן לימוני עם רק 40 שנה של ניסיון כעורך דין וכפרי, אבל בבקשה, שניהם נמצאים פה ויש פה איזה קופסה וזה, ומירב מתעסקת עם הבוקי עין. תני לי להתעסק בבוקי עין, ואת...
אבל אי אפשר לי להגיד לקובי.
רגע, רגע.
אנחנו ברוך הבא החדש.
רגע.
אנחנו
בקובי.
אנחנו חלק מהמשפחה.
טוב, אנחנו פה, האמת, הזמנו עוגה לכבודך. אנחנו רצינו שמאיה תהיה, אבל מאיה לא יכולה, מי שלא יודע, מאיה היא היועצת המשפטית שלנו. אני לבד עובדת איתה כמעט 20 שנים. מדהימה, מקסימה, מיוחדת במינה, אישיות בפני עצמה, נעימה, חלטנית, רצינית, אהובה. עברתי איתה כברת דרך, לא...
גם קובי בסדר.
רגע, קובי אומר...
מה היא הבת שלי? הכל בסדר.
היום אתם כיתה מאתגרת, במיוחד אתה. רק היום. בכל מקרה, זה מבחינתי ברמה האישית, זה מאוד עצוב לי. שני אנשים שיקרים לליבי. קובי במשרד שלו, מי שלא יודע מה היא הזרבת שלו. והיא גם דומה לו, גם בפנים ובכלל. ולמדה ממנו את רזי המקצוע, ואני חושבת היום אני לא יודעת כבר מי יותר...
חד משמעית, אין מה.
וקובי עבד הרבה יותר עם דני, והרבה יותר עם הדסה, עם תומר ועם אחרים, אבל גם איתי כמובן, אבל בעיקר מאיה עבדה איתי, ואני אפרד ממנה גם בנוסף, וגם מקובי אנחנו ניפרד בנוסף, אנחנו באנו להיפגש איתם, וזה הזמן שלנו שהם ייפרדו מהמליאה, מחברי המליאה. קובי, כמה שנים אתה איתנו? 25 שנים?
אני באתי בן 50, אני עכשיו בן 75.
וואו, 25 שנים של עבודה שהוא מלווה אותנו. אני חייבת להגיד שאם הייתי לוקחת את כל הדף רישומים של המשפטים שהיינו וכל הדברים, אני חושבת שבכולם אנחנו הצלחנו, נכון? אולי...
אחד היה כמעט, שחר צחר.
איזה עובדים, הוא לא השכח.
הוא זוכר, הוא זוכר אותו.
לפני 17 שנה,
זה שמרח. אז זו הצלחה גדולה. ואנחנו עוזבים, זאת אומרת, קובי, אנחנו נפרדים בצער רב, אני באופן אישי, בצער ממש ממש רב.
אבל אתם בידיים טובות.
זה אני עוד לא יודעת, אני רק שמעתי, זה יוכיח את עצמו. אני יודעת שאני אמשיך להיות בקשר עם מאיה, קשר חברי, לא קשור. סוף סוף אולי היא תוכל לבוא אליי הביתה ואני אוכל להזמין אותה. מה שאנחנו, ניגוד עניינים, אנחנו לא מאוד שומרים על זה. אבל בכלל אני הגעתי למסקנה שכשאני אעזוב את המוצא יהיו לי הרבה חברים שאני אוכל זה. אז מקווה שזה יהיה כמה שאתה אומר שאני לא אלך לעולמי לפני. בכל מקרה, תראה מה הזמנו לך.
יס, אנא...
רגע, רגע, לא, לא.
תצלר אליי.
לא, לא, אתה תראה זה ייפול. אני אראה להם. בבקשה. בזהירות. לקובי ומאיה תודה מכל משפחת נפגב.
יפה מאוד, יפה מאוד.
עכשיו, רגע. לא, 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 יש טקס, רגע. קובי, בוא. תחזיק את ההוגה יחד עם דני.
אם אני מחזיק את הסכין, תיזהרי.
לא, תחזיק את זה.
שוברים את הכוס עוד מעט.
דני, בוא תעמוד לידו שנעשה צילום. דני, דני, מי שרוצה להצטלם מוזמן. דני, תעמוד לידו. לא, לא, לא. קובי, תתה קצת, תתה איזה קצת, יופי. מליאת המועצה, רגע, אני רק רוצה להגיד, טיפה שמאלה, ימינה כאילו, שמאלה שלי.
זה האור הזה בעיניים.
לא נורא מה אני אעשה, כל הכבוד. עכשיו חברים, אנחנו גם נחתוך עכשיו, לא קרה כלום. אנחנו מחלקים יין, נעשה הרמת כוסית לכבוד החג. קובי, אתה רוצה להגיד משהו?
אני אגיד תודה, כן. באמת...
בוא נשמע, חברים.
קצת הופתעתי, למרות שידעתי שאנחנו לקראת דיזיין.
כן, כן, פה בסדר.
מכל מקום, באמת היה לי כבוד גדול לייצג את המועצה, ללוות את המועצה, ואני מקווה שעשינו את זה טוב.
עשיתם את זה מצוין.
ובאמת, תמיד התגעתי לייצג את משגב, וכשאמרתי שאני מייצג את משגב, עליתי בכמה מקומות. אתה תרגיש את זה. מכל מקום, באמת, תודה רבה לכולם. זאת מליאה, ממחר אני עובד עם עוד כמה רשויות מקומיות, אני יכול להעיד שהרמה היא רמה טובה מאוד, אפילו מעבר לזה. בטח יחסית לא לאלה שאני עובד איתם, אלא לאחרים ששמעתי. לא הסתבר. מכל מקום, אני חוזר שוב, אין לי אלא להודות לכם, גם לחברי המליאה, גם לעובדים הבכירים, וחלקם נמצאים פה, וזה היה כיף לעבוד איתכם, גם איתכם, גם איתך דני, ואין לי אלא לאחל הצלחה לאיתן. אני מכיר אותו מעט, אבל מהמעט שאני מכיר, אני יודע שאתם בידיים טובות.
ואני יכולה להגיד בשם חברי המליאה, שתמיד ידענו שאפשר לסמוך עליך, והליווי שלך היה משמעותי לכולם, גם בפרטי וגם
בקבוצה. תודה, תודה.
איך שהראש שלי אומר? אני מחלקת את זה ככה.
אבל למה את מעבירה את זה? למפיות?
אפשר לצלחות, אפשר למפיות.
שם במקביל אפשר לה. מירב, אני צריך חוקות עכשיו 25 שנה, או שאפשר לעשות...
לא, זאת אומרת, אני לא לחשבון.
להקדים
איתי בטוח.
שחרור.
מה?
איך, קיצור, שחרור טובה.
תראו, בינתיים אנחנו, היא אמרה שאנחנו נשתה את היין בהתחלה, זה אסור לשים מטוס לפני בן אדם וככה להשאיר אותו יותר מדי זמן. אז שיהיה לנו, יש כבר קוורום אגב, רונן פה?
יש לך דיב טוב לצער, אתה מודה להחזיק
לך? טוב, שיהיה לנו חג שמח.
חג שמח
וברוכות לכולם. חג שמח לחברי המלאה המוסלמית. וחג שמח לחברת המלאה שלו פה הנוצריה, וחג שמח לחברי המלאה היהודים, אנחנו לפני חג האביב, ושנזכה לבאר את החמץ, ושנזכה לראות את אלון אוהל.
אמן,
שהחג הזה יהיה איתנו, הלוואי, שנס יקרה השבוע, הלוואי.
לימים של תקווה, ושל אמונה, ושל עשייה, ושל חדווה, ו... חיים.
חיים. חיים. בריאות לכולם.
אני עם הילדים שלי, על איזה סיכה אני עונדת, של אלון או של הכלל? אלון שלנו, מכולן שלנו.
אני, עד שירונן יגיד לי שיש כבר... עשר אחד, אז אני...
אני יכולה
להתפצל. תביא.
תעלה
רגע את המצגת שלי.
אסמכה,
אולי אתם
יש
הסכם.
אני אביא מישהו מהחוקר, אסמכה.
לא, אני רוצה ל...
קדימה, אתה יכול עכשיו
להשאר את זה.
את קובי זה כבר לא מטריד.
תעלה את זה.
לא, קובי עוד עובד איתנו עוד מעט, חברים.
לא. מה ששלחת. שלחתי בדואר.
קובי, אתה לא אוכל? קובי, תשאר לו את זה
לכל
תודה.
אפשר לאכול עוגה.
אפשר, כן, סוגית מילה. אבל שום דבר לא יצא.
אני אוכל.
בסדר,
לא, אין לי מה, כולם קיבלו.
דיברתי עם...
יש לי בדיווחים כמה דברים, אבל עד שיגיעו הבורום, אני אעשה את הדברים ה... יש לי גם דיווח על... על אירוע מול מינהל מקרקעי ישראל ביישוב גילון, ויש גם על אירוע באגף הביטחון שלנו, הפנימי פה. אבל קודם כל, אתם בזמנו אישרתם שאני אסע לפיטסבורג. היה אחרי שאישרתם, למחרת שאישרתם שאני אסע לפיטסבורג, היו 100 טילים בדיוק באותו יום, ולא נסעתי. אז נסעתי עכשיו. וזה היה...
יש מי שלא קיבל?
זה היה פה מפורט מה שעשיתי, אני אצרף לכם את זה, אני נפגשתי שם ברצף. גם עם כל הקהילות השונות של היהודים בפיטסבורג, גם עם הפוליטיקאים שהם אינם יהודים, שהקהילה תומכת בהם, או שהם חשובה. אני רוצה להגיד לכם שני דברים, ואחר כך תוריד רגע, זה המקומות, הייתי ב... הבית כנסת שהיה שם את הטבח. אגב, אני הבאתי להם סיכות כאלו צהובות, שבאמת אני לא יודע אם זה היה לאלון או לכלל הזה, זאת אומרת של האלה. אז הם הביאו לי בתמורה כאלה שאני אחלק את זה לחברי מליאה, הם שם יש להם השנאה לא תנצח זה, על הטבח שהיה להם שם בבית כנסת, והם מחלקים את זה. נפגשתי עם המרכז הקהילתי, עם שני מרכזים קהילתיים שונים, נפגשתי שם זה, אבל הדבר שאני רוצה להגיד לכם הוא משהו אחר. הם, זה הכתבה שעשו שם בעיתון היהודי של פיטסבורג, שאני אצרף לכם את זה ותוכלו לקרוא את זה ולהתרשם מהאווירה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, יש שם חזית, אנחנו אומרים פה שבע חזיתות.
תודה.
היה להם ניסיון להעביר במליאת המועצה של העירייה שם החלטה על ה-BDS לחרם על ישראל, והם ירתו אותו. יש להם נציגת בקונגרס שקוראים לה סאם רייב, שהיא מעבירה החלטות נגד ישראל ובעד ה-BDS בקונגרס, והיא נציגה של האזור שלהם. יש שם ארבע אוניברסיטאות או חמישה אוניברסיטאות.
אי אוניברסיטאות.
אבל מי סופר?
מלא אוניברסיטאות יש שם. ויש להם שם, היה להם שם מחנה מאהל שם על פרי פלסטיין, ויש להם שם את הארגון של הסטודנטים היהודים, שזה אלה שנפגשתי איתם. ובקיצור, יש להם שם חזית מסוימת שקשורה אליהם. והשותפות שלנו איתם היא חייבת להשתדרג. כי מעבר לזה שהם, הרי אני אמרתי לכם פה, במלחמה פה, אנחנו חזרנו לדפוס הפעולה הרגיל. הם הביאו לנו מעל 500 אלף דולר, ואנחנו השתמשנו בזה להצטיידות ולהערכות בתוך היישובים שלנו וכו', זה הכל, זה הכל טוב, אבל לא זה הנקודה, לא זו הנקודה. הנקודה היא שהם נמצאים באיזשהו מצב שהם צריכים, אנחנו צריכים קודם כל את החיזוק שלהם, בואו נתחיל בזה, בלי קשר עכשיו לכסף, בעניין של ה-BDS ובעניין של הקונגרס ובעניין של ה... של ה... איך שאנחנו שם, בכל הסיפור הזה כתוב שם, אנחנו כבר ב... הם עושים שם סקרים של התמיכה בישראל, בנושא הישראלי, ואנחנו שם באירוע. והם בחזית של האירוע הזה, ואני רוצה, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני כן רוצה להגיד שה... אני אמרתי להם שאני, ואני זה כתוב פה, אני גם אומר לכם את זה, אנחנו, אני מרגיל משלחת יותר רחבה של כמה, של כמה אנשים, כולל לי חברי מלאה, אני רוצה לפנות ליושבי ראש היישובים, אני לא יודע בדיוק איך אני אתארגן עם כל הדבר הזה כספי, אבל אני רוצה שמועצה אזורית משגב תשקיע בזה כסף, אני חושב שגם אנשים שנוסעים לשם ישקיעו בזה גם בעצמם כסף, כדי שזה לא יהיה זה, ככה איזה ג'אנקית כזה, משהו צ'ופר יותר מדי, אבל אני רוצה לחבר שם אנשים שעוסקים בחינוך בלתי פורמלי, אנשים שעוסקים בנוער, סטודנטים, סטודנטים בני משגב, מי שעוסק עם הסטודנטים, לא משנה, אני לא, יש שורה שלמה של אנשים שהם עוסקים שם, יש שם, עוסקים שם גם בחלוקת מזון לנזקקים אגב. הלכתי שם, הם עוסקים שם בכל מיני דברים, הם עוסקים שם, הם עוסקים שם גם בתעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות.
כמה יהודים יש בפיצבורג?
מה?
כמה יהודים חברים בקהילה?
יש 35 אלף, בערך כמו תושבי משגב, שמשלמים מיסים לארגון יהודי ורשומים.
וואו.
כנראה שיש יותר יהודים, אבל בסך הכל העיר הזאת, המתחם זה גם מעניין בפני עצמו. העיר היא 350 אלף תושבים סך הכל, אבל הקאונטי, הלגיני קאונטי, זה קרוב למיליון. אז מתוך זה עכשיו היהודים שספרתי, זה מתוך שניהם בעצם. אז זו שאלה מעניינת, יש להם מוסדות שם לרוב, יש להם בתי כנסת לרוב, אני הייתי בכמה וכמה בתי כנסת, יש להם אגב, יש שם קהילה חרדית, יש קהילה גדולה,
בית ספר. חלק מאותו...
כן, ביחד. הם ביחד ב-JCC, הם ביחד, יש להם בית ספר חרדי, חב"ד, יש להם בית ספר דתי, אורתודוקסי, ויש להם בית ספר יהודי, די סקול, מה שנקרא קונסרבטיב. אבל חוץ מזה, זה רק איזה 10% מהם לומדים בבית הספר יהודים, 90% לומדים בבית הספר רגילים, ויש להם סנדי סקול, מה שנקרא ביום ראשון, הייתי שם ביום ראשון, בלימודים שלהם, בכל הבתי ספר הייתי, בכל הקהילות הייתי, בכל הבתי כנסת הייתי, גם של החרדים, ויש להם שם ישיבה, יש להם שם, אגב, בית כנסת רפורמי, שנבנה, היסטורי, מבנה היסטורי ממש, שנבנה ב-1845, מבנה גדול ומפואר, הם גם בונים במקום שהיה הטבח, הם בונים מבנה ב-68 מיליון דולר שם, כולל הנצחה ומשהו נגד אנטישמיות וכאלה דברים וזה. הם קהילה רצינית, הם מאוחדים, יותר מאיתנו אגב, אפשר לומר. והם, יש להם שם איזה אירוע והקשר הוא חשוב ואני חושב שאנחנו צריכים להשקיע בישור. אני באופן אישי, אני מרגיש שאנחנו הזנחנו את זה קצת. בשנים האחרונות היה קורונה, העניינים, אפשר להבין, אבל צריך לראות מה אנחנו עושים עם, עם הקשר הזה ואיך מעמיקים אותו. יש לנו כבר קוור או משהו?
יישר כוח, דני.
יש כבר, יב, ברוך השם.
דני, לא שמעת, יישר כוח, זה
מה שם. מה? בסדר, אני אמור הרי לקבל אישור למי שנוסע ולדווח אחרי שרזרתי, אז דיווחתי, אני ב... את את השאר הדיווחים אנחנו נשאיר לסוף, כדי לא לראות את ה... לדפוק פה את, את הלוז. אני, לגבי הפרוטוקול הקודם לא התקבלו הערות, אני אראה אותו כמורשר. מישהו הערות? כן.
בשתי ישיבות היה דיון קצר בנושא של גביית ארנונה בכפרים הבדואיים.
כן.
ראיתי את העניין שאולי יש עלייה בגבייה, אבל יש חשש כבד שיש עלייה, אפילו עלייה גדולה, בתקופות פיגורים.
כן.
הופתח באותה מליאה, אני יודע שב-23 כן הייתה עלייה. יש עליה הייתי
כן הייתה?
עלייה.
23, כן הייתה עלייה,
קפיצה.
עלייה
בפיגורים? מה אתה רוצה שכתוב בפרוטוקול שלא כתוב?
אני רוצה, נאמר שם שהולך להיות בדיקה ודיווח למליאה. זה מה שביקשתי.
וזה לא כתוב.
עכשיו, כתבתי למירה, והיא אומרת שהיא לא כתובה, פה בסדר. אז כתבתי לה עוד פעם אחרי המליאה האחרונה. קיבלתי שהתקבל הפנייה שלי.
נו, רונן.
וגם היום, זאת אומרת, זה לא נכנס לפרוטוקול. ולכן צריך להסתצל לפרוטוקול, והנהלה צריכה לשבור דיווח, זה כל הסיפור.
אה, לימור הכינה, אוקיי. אז תקשיב, לימור הכינה את הנושא.
הוא לא שואל אם היא הכינה דוח או לא, היא שואל למה זה לא תקנו את הפרוטוקול לבקשתו, הוא צודק. צריך לתקן את הפרוטוקול לבקשתו. בכפוף לזה שהפרוטוקול יתוקן לבקשתו של חיים, ויוכנס הדבר הזה באחריות רונן, תוך 24 שעות, אני מוסיף, אז הפרוטוקול מאושר, בסדר?
אבל יחד עם זה, כתוב
שנקבל דיווח. דיווח בוודאי התקבלו, גם בלי שזה היה כתוב.
היא הכינה את זה כבר.
יש לנו פה את התוכניות העבודה, אנחנו כל מלאה ביקשנו משלושה מנהלים שהם רלוונטיים לתוכנית האסטרטגית של המועצה להגיש את תוכניות העבודה כפי שהם התגבשו אחר התוכנית האסטרטגית, לא הרבה לזה במילים. יש לנו פה שלושה. אנחנו כבר נכנסנו לנוהל שכל אחד מקבל רבע שעה גג, חמש, מה שנקרא כולל חמש דקות לשאלות. אז בבקשה, יש לנו פה את קולחי משגב, פיתוח עסקי ושפע, חוץ סביבה. מי קודם? אתה?
פיתוח עסקי.
בבקשה.
טוב, בעצם מה שאני אראה לכם זה מאוד 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 בקצרה, וכמה שתרצו והזמן יאפשר לנו אנחנו נאריך, וכמה שתשאלו וזה. בעצם אני אראה לכם את העקרונות שנקבעו בתוכנית האסטרטגית האחרונה, ואני אראה לכם בעצם את ההשפעה של העקרונות הללו על תוכנית העבודה, וככל שתרצו אני גם ניכנס נסלול לתוכנית העבודה ולפרטים שלה. אז בעצם העקרונות פעולה להגדלת נפח הארנונה העסקית, כידוע, מועצה בשליש העליון של המועצות האזוריות בכמות התושבים, בשליש התחתון של המועצות האזוריות בכמות הארנונה לא למגורים. אז לשנות את המאזן הזה, או לשפר אותו לפחות. שיפור העצמאות הכלכלית של היישובים. אנחנו, כידוע, יישובים שרובם ללא אמצעי ייצור, בוודאי שלא משמעותיים, לשפר את הדבר הזה. עידוד של יזמות עסקית בכל רחבי המועצה, כחלק בכלל מתפיסת משגב ורב דוריות ומקומיות, כלומר מענים לקבוצות הגיל השונות שקיימות במשגב. אז התמאת העקרונות הללו, אז הראשון הוא ארנונה עסקית. בעצם הדבר המרכזי הבסיסי שהחקל אחראית עליו ושמכניס למועצה סדר גודל של 19 מיליון שקל בשנה, זה הפיתוח והקצאה של פארק תעשיות רדיון. אנחנו מבחינתנו רוצים בתוך עד 5 שנים לסיים את ההקצאה של כל המגרשים בקרקע מדינה בפארק תעשיות רדיון. זאת אומרת, נשאר לנו משהו כמו 32 מתוכם 24, אני לא בטוח, בקרקע מדינה, אז נסיים את ההקצאה של, את התכלוס של כולם. פיתוח של לבון, אתם אישרתם עסקת מחר בלבון שעוד לא הושלמה במינהל, אנחנו רוצים גם להשלים אותה וגם לפתח את אזור התעשייה שם לטובת הרכס הצפוני ולטובת כלל המועצה. תכנון של אזורי תעשייה משותפים, זה מה שנקרא טווח ארוך מאוד, אבל זה נורא חשוב שהמועצה תתעסק בזה, כי בעצם זה ככל שהכלכלה המוניציפלית תמשיך להישען על עסקים, אז אנחנו צריכים לתכנן את עצמנו עשורים קדימה, ותל אביב, כמו שאמרתי, העתודות שלו, אנחנו מסיימים אותם. מחצבת שגב, בעצם למלא את ה... מה?
יש בתוכנית אזורי תעשייה משותפים שכבר התחלנו את הקידום שלהם עוד בקדנציה קודמת. נכון, זה מתקדם.
זה מדבר. זה מורכב יותר מלהגיד מה מתקדם ומה לא, אם תרצה ניכנס לפלטים. מחצבת שגב, אז אנחנו בשיתוף עם לב ועם עוד מחלקות במועצה, אנחנו מנסים, בעצם מחצבת שגב היא כיום מפגע בטיחותי בלתי רגיל, אנחנו היינו רוצים למלא את הבור הזה והיינו רוצים שזה יהיה גם פרויקט כלכלי, אז לקדם את זה. מרכז הטיילות של יער שגב, מה שנקרא ראש ציפור שמתחת ליד, לקדם שם הקמה של מתחם גלמפינג ועוד שימושים נוספים, שאנחנו בתהליכי נועד להוציא לתכנון מפורט של, של פיתוח התשתיות במתחם הזה. פיתוח כלכלי ביישובים, אז בעצם אנחנו רשמנו עשרות רבות ביישובים, זה 44 אתרים חדשים ליצירת אנרגיה פוטו-וולטאית ומתקני אגירה, אגירת אנרגיה. אנחנו מנסים לאתר עוד כאלה, אנחנו מנסים לעניין את היישובים בעוד כאלה. היישובים בעצם גם חלקם מבצעים את זה בעצמם, חלקם גם משמשים כיזמים בעצמם, זה מצוין. יישוב שמעוניין להיות יזם, אנחנו לא נכנסים, כי אנחנו לא, מה שנקרא, מתחרים או לא יודע מה זה, אנחנו מציעים להם שירות. במודל אגב שיש בו אפס סיכון ליישובים, אז חלק גדול מהיישובים הוא מתאים, למרות שזה קצת מפחית מהרווח. פיתוח כלכלי במבנה ציבור, כל הסוגיה של שילוב 20%, בעצם כל מבנה ציבור מאפשר לשלב בתוכו 20% לשימוש לעסוקה מסחר ומשרדים. הרבה פעמים אין כדאיות לזה, אבל איפה שיש כדאיות לזה, אז כדאי להשתמש בזה. אנחנו מודדים את היישובים להשתמש בזה, ואני נפגשתי היום, והרבה אני משתדל להיפגש עם, עם כל יישוב בוודאי שפונה אליי, לייעץ בנושא הזה ולראות איך במבנים חדשים משלבים דברים כאלה וגם קיימים. ושינוי סטטוטורי, זה דבר שהוא באמת מעליי, אבל בעצם היישובים שלנו סובלים, ובמידה והם יעברו להיות באזור פיתוח א', זה מאוד יעזור, כפי שיש הצעה שדני וחברים מסוימים בממשלה מקדמים. בעצם הזה של ההקצאה במכרז, האפשרות להקצות שטחי תעסוקה שלא באמצעות מכרז פומבי, זה דבר קריטי לנו גם ביישובים היהודים וגם ביישובים הבדואים, זה דבר שהוא תנאי להרבה מהפיתוח העסקי שלנו ביישובים. יזמות עסקית, אז יש לנו בעצם האב טרדיון שבמהלך המלחמה הוא כבר ירד לתפוסה של 60% ואף טיפה למטה מכך, אז השבוע דני חתם על החוזה האחרון, אין לנו, אנחנו באפס אפס מקום, חזרנו לתפוסה מלאה, וזה מראה ככה גם איזושהי התאוששות קלה באזור מהמלחמה שפגע בנו מאוד מאוד חזק, והדבר הזה הולך ומתפתח, ויש שם תוכנית כזאת של, של נטוורקינג וכולי. חוץ מזה, אנחנו בעצם התחלנו פיילוט של קהילות עסקיות ביישובים, יש לנו 6 רכזים עסקיים ביישובים ממקומות שונים במועצה, שאנחנו מעבירים אותם הכשרה. הם בעצם הקימו קבוצות וואטסאפ כאלה של כל העסקים, ולמפתיע יש המון, בערך כל בית 50, יש בו עצמאי, בעל עסק, לא יודע אם זה, בעל עסק כלשהו, קטן או גדול או בינוני, ואנחנו בעצם מכשירים אותם לנהל קהילה עסקית שבשאיפה גם תנהל רכש משותף, גם תייצר השקעות משותפות. שוב, כחלק מהתפיסה שאם נשקיע פה כסף שלנו, אז אנחנו, אז זה חלק מההתבססות שלנו לדורות במרחב הזה של לב הגליל. תוכנית מנטורינג ליזמים, אנחנו בעצם לקחנו, יש את MGTEC, מי שמכיר, עמותה של בכירים כל מיני בתעשייה, יהודים וערבים מהאזור, הרבה מהם ממשגב, חלקם גם מבקעת סכנין, שיצרנו מהם איזושהי, אנחנו בתהליכים לפרסם, עכשיו לשווק ולפרסם את זה, בעצם תוכנית מנטורינג ליזמים צעירים, שהיא בשלב הכי, 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 הכי ראשוני, בכלל עם מי לדבר ועל מה לדבר וזה, לפני מאיץ, לפני חממה בוודאי, כאילו רק לבנות את הקונספט ולגבש את, את איזשהו רעיון קוהרנטי ומה?
עוד 5 דקות.
כן, כן, אני ממש מסיים. הנגשת מידע והטבות לעסקים, יצרנו בחרבות ברזל מסמך של הטבות המס שחלות ביישובי משגב ועל איזה יישובים הן חלות ואיזה סוגים של זה וכולי, אנחנו מנגישים את המידע של מעוף, של רשות המיסים וכל הדברים האלה. רב דוריות, תכנון, בעצם אנחנו, יש מכרז באוויר שבעשירי לאפריל נסגר לתכנון מפורט של שלב א' של כפר הגמלאים, הקמה של 96 יחידות דיור ו-2500 מטר מבני ציבור. אנחנו היו הרבה מאוד פניות, אני נורא מקווה שגם יגישו הצהרות. זה אנחנו נוכל לדעת רק בעוד כמה ימים. ואנחנו במקביל עובדים כל הנושא של תוכנית המימון, מתווה הקמה והטיפול, כל המעטפת המשפטית, כל החוזים וכל ההסכמים. אז זה כאילו באזורי הרב דוריות והדברים שזה. יש פה עוד דברים, ממש תוכנית העבודה תרצו ממש ככה לצלול אליה, אבל אני כאילו משאיר את זה רגע, ואם יש לכם שאלות, אז אני אעצור, כי דני אמר 5 דקות.
יש
שאלה
לגבי תרדיון, אם יש רשימת המתנה, עכשיו אנחנו עושים משהו לצאת
למהלך שיווקי. לא, אין בעיה לשווק. השאלה היא לפעמים גם, לפעמים למי לשווק, כאילו זאת אומרת...
זה, אבל כולנו הרבה דיונים על זה.
כן, אז כן, אנחנו בגדול... בגדול, הרוב המכריע הוא זהו. אנחנו גם בתהליך של לנסות, אנחנו נפגשים עם כל היזמים שיש להם או קרקע פרטית, או שהם רכשו בעבר מגרש והם לא בנו בו או לא מילאו את כולו או זה, גם כאילו כדי לעודד אותם. גם חוק העזר שאתם קיבלתם בנושא הזה הוא אמור מאוד לעזור לנו, כי נוכל גם לגבות מהם במידה ואנחנו נפתח, ואז יהיה איזשהו מעיץ, כי פתאום הם עד היום הם מחזיקים קרקע ומשביחים להם. פתאום הם יצטרכו לשלם עליה, ואז אולי זה יעיץ או מכירות או בנייה, לא אופת לי, אבל כאילו שיפסיקו סתם להחזיק שם קרקעות. וגם אנחנו ביחד עם הוועדה המקומית תכנון ובנייה, צריך להגיד, אנחנו נכנסנו לכל תהליכי התכנון והתכנון בכל המפעלים, אנחנו גם יש לנו סטטוס רבעוני קבוע מראש, כאילו קדימה עם המינהל, לקדם שומות ולקדם בעיות שיש ליזמים עם המינהל, וגם עם הוועדה. אז אנחנו היום רשומים כמגישי בקשות להיתרים ביחד עם עורכים של הבקשה של כל מפעל, אנחנו יודעים איפה הוא תקוע ואנחנו יודעים איך לעזור לו. קצת כמו במגורים, שלפעמים מי שבונה את הבית לא יודע מה קורה בין האדריכל שלו לוועדה, אז אנחנו נכנסים, מנסים להתכנס בתווך הזה כדי להאיץ את התהליכים האלה.
נבוא שאלה שנייה, איך
נבחרו
היישובים לסיפור של הליווי עסקי?
פנינו לכל היישובים, זה היישובים הראשונים שפנו.
תהיה עוד הקצאה?
בטח, אם היו גם באים עוד איזה, אנחנו פשוט רצינו, אמרנו מתישהו, אנחנו רוצים לעשות קורס.
נראה לי שלפעמים אנחנו צריכים גם לדעת כדי להזיז את היישובים שלנו, יותר מדי אני שומעת שלא מדברים על...
נעשה עוד 100 קורסים, אין לנו בעיה על זה, בינתיים אגב מארץ צפונית יש את לבון, צורית גילון, הררית, לוטם, מגוון דווקא, כאילו יצא לנו דווקא נחמד, יש כל מיני סוגים של יישובים, יעד, זהו.
כפר גמלאים, יש הרשבה של אנשים כבר?
לא, עדיין לא.
אנחנו לא שם עדיין.
אנחנו לא שם, חלק מהמכרז של התכנון המפורט אגב זה הדמיות ויצירה בעצם של מפגש שיתוף ציבור שגם יראה לאנשים איך יראו, זה ממש תכנון הרי של הבתים. אז איך יראה תכנון של הבתים לפי המודלים והדגמים השונים, וגם עד אז אני מקווה שכבר יהיה לנו מתווה של התקשרות עם הבן אדם, אז נדע מה אנחנו בדיוק מציעים לו וכמה זה עולה, ולא נדבר באוויר.
מה נעשה אם תהיה התנפלות?
אם יהיה מה?
התנפלות. 96 יחידות זה כלום הרי. כן. מספר שהוא לא סתם, הוא מספר כזה, אבל יחסית למה שאני שומע, אתה בצורי גילון רק, עזוב אותך מכל היתר, זה
בין תושבים שאנחנו, זה חלק ממה שעובד עליו במתווה המשפטי, כי בעצם יש סוגיה פה של הקצאה של משאב, אנחנו בשאיפה לדייה לתושבי משגב, אם יהיה יותר מהביקוש של תושבי משגב, אני מניח שיהיה איזושהי הקצאה אנדומלית זו או אחרת, כי לא נרצה כמובן, נרצה איזושהי הגללה.
אני אומרת את זה,
מירב
לא פה, אז אני אומרת את זה
לך,
דני, כאילו, בכל זאת, אני אשמח נורא שהזדמנויות כאלה שפונות למרות היישובים שלנו, גם אנחנו כחברי מלאה נקבל עליהם עדכון, כי זה מאוד עוזר לנו לדרבן אותם. כולם מתנדבים, ועוד עין שדוחפת למשאבים האלה, זה מאוד משמעות.
בשמחה, אני גם כותב לעצמי להביא את העבודה שעברה ליורם ולמנה ליישובים בעצם.
תודה.
עוד שאלות. כתבתי.
נגיד על הפוטו-וולטאי, אף אחד לא שמע על זה. אם לא הייתה הערנות שלי, אז...
לא, דיברתי עם הנהלות של כל היישובים, עשיתי את
המזור. ברור לי שאתה דיברת, זה מפרט, הדבר אצלם.
אני רק אגיד בקשר לכפר גמלאים, שפה שנעבור לעני הבא, זהו, אנחנו עוברים תכף, מי זה הבא?
תעלי את
המצגת,
אורי.
אורי
אסמי.
יקום
ויעלה. אני רק אגיד בקשר לכפר גמלאים.
תודה רבה,
נעבור בהצלחה. ההרשמה, אנחנו כבר עשינו, כאילו, בדיקה. אנחנו קיבלנו מספיק אינדיקציות שמה שאתה אומר זה נכון בגדול, אבל זה יקר. איך שלא חותכים את זה, זה יקר. ואנשים גם בגילאים האלו, ההחלטות משתנות מהר. אנחנו לא יכולים באחריות לעשות הרשמה בלי שאנחנו סגרנו פלוס מינוס 10% גג את המחיר ואת האפשרויות של המחיר. פיקדון יותר גדול לשלום משוטף יותר קטן, אפילו כל הסיפור הזה.
שזה לעשות זה באחריות צריך כתב כמויות, ובשביל לעשות כתב כמויות צריך את הטכנולוגיה.
לא, תעלי בסדר.
זו הכוונה.
זה הבנו את העניין.
ובסופו של דבר, אם יהיה לנו ביקוש ל-96, אנחנו נעשה את זה 200. אנחנו נעשה ישר את ה-200, ויהיה לנו ביקוש של כל ה-200, אז באמת ניכנס לסוגיה של הגרלה, אני לא חושב שזה כדי כך. אבל נראה, יכול להיות.
טוב, ערב טוב. אלה המטרות והיעדים המרכזיים של החברה. הקישור שלהם לתוכנית האסטרטגית זה לפיתוח יישובים, גם לנושאים של שירות, ביטחון, פיתוח יישובים וכולי. הנושא המרכזי, אני הגדרתי אותו כמניעת חסמי פיתוח, זה בעצם הפעילות המרכזית שלנו בפיתוח יישובים, בפיתוח תשתיות ביוב ותשתיות מים. הגדרתי את זה כמניעת חסמי פיתוח רק בכדי להדגיש שמבחינת הרשויות, בדגש על משרד הבריאות, היעדר פתרון ביוב רבתי, קרי, פנימי, בין היישוב למטש והמטש, קרי, מכון טיהור השפכים, ללא פתרון כזה ארוך טווח, תוכנית המתאר לא תאושר והיתרי בנייה לא יינתנו. כשתשתיות אחרות שיכולות להיות במסגרת פנים היישוב לא יהוו חסם, ולכן הגדרתי את המטרה הזו כמטרה ראשונה, היא בעצם נר לרגלנו והיא מובילה אותנו בפעילות, והיא על פי רוב לא מסתייבת ביישוב. נהפוך הוא, מרבית ההשקעות ועיקר הפעילות היא בתשתיות העל ובמטשים, שחייבים להכיל קיבולת מלאה של יישוב או של אשכול יישובים ל-20-30 שנה קדימה, ככה בעצם אנחנו מקימים את תשתיות העל. וכשאנחנו מתקרבים לקיים של התשתית הזו, של המטש או של הקו, שזה בערך 5-7 שנים לפני סוף הקיים שלו, אנחנו מתחילים בתכנון ובשיקום ובשדרוג שלו, כשמשרד הבריאות בעצם יושב לנו על הזנב, ואם זה לא מתבצע, זה מתבטא באי אישור טבעות, הפניות לוועדה לתכנון ובנייה לעצירת היתרים וכו'. ולא מזמן נתקלנו בחוויה לא נעימה כזו, ביוטפת, מה שתקרא במרכאות ולא במרכאות שלא באשמתנו, זה היה קשור לפרויקט משותף עם תאגיד שכן. זו רק כוכבית להצגת המורכבות. אולי שאלות בסוף ברשותכם, כי הזמן קצר. על אותו משקל של מה שאמרתי קודם, חל גם הנושא של שדרוג ושיקום תשתיות. גם כאן, גם אנחנו בעלי עניין, מטעמים של קיבולת קווים, איכויות ההולכה, איכויות השירות, התאמת המט"ש, טכנולוגיות וכו', משדרגים ומשקמים תשתיות. לתשתית יש קיים, 30-40 שנה, תלוי מים או ביוב, תלוי בחומר, תלוי בקרקע, תלוי באיכות הביצוע. יצא לנו להחליף גם קווים אחרי 16 שנה וקווים אחרי 40 שנה. אז גם זה בהתאם לתוכנית וקביעת קריטריונים שנעשתה אצלנו. בשנה האחרונה חל שינוי בסטטוס שלנו ברשות המים. אנחנו קראים ספק כפרי רב-יישובי. דיברנו על זה לא מעט. בסופו של יום יש פה תמריץ לנו וליישובים לחבור, ליישובים שלא חברו אלינו. נוצרו תנאים טובים יותר משהיו בעבר. לאחרונה יצא מכתב בשמי ובשם דני ליישובים. החלטנו שהשיווק והמהלך הזה יהיה יותר פרואקטיבי ביחס למה שעד היום. עד היום היינו יחסית פסיביים. פנו אלינו ולא אנחנו פנינו. המטרה היא בסופו של דבר יש עוד 13 יישובים שלא חברו אלינו, לצרף אותם. החבירה היא וולונטרית, ואנחנו נגרום לזה שיהיה להם כדאי להצטרף, כי ככה נכון גם מבחינתנו, גם מבחינת הרגולציה, ובוודאי מבחינת החשיפה של היישובים ושל התושבים הציר הזמן ביחס להשקעות שצפויות במשק המים כשהוא התיישן. בין היתר, כדי להכיל ולהתכונן לביצוע מה שנאמר למעלה, אנחנו מעדכנים מתוכניות האב למים ולביוב, פרויקט מז'ורי בעלות של כמעט מיליון שקלים, עושים את זה בערך כל 15 שנה, וגם מבצעים סקר נכסים שהתכלית שלהם זה גם תכנון עתידי של שיקום ושדרוג וגם קביעת ערך המים. במסגרת הכניסה שלנו להסדרה כספק אפירה ושובי, חלות עלינו עמות מידה שיש בהם משהו כמו 80 סעיפים, שבערך ב-60 מהם אנחנו עומדים וולונטרית, בהתאם לתפיסת ההפעלה שלנו עד היום, ובפער יש לנו איזשהו גרש של שנתיים לערך ולעמוד בהם, בין היתר זה סקר נכסים, שכיום אין לנו סקר כזה, יש איזושהי הערכה חלופית בדוח הכספי, אבל זאת גם פעולה שהיא חשובה, של דני, ואולי בעוד שנה ניתן איזושהי סקירה מה נעשה מאז. בתחום הכספים אנחנו נמשיך לגייס מענקים איפה שניתן, כדוגמת הקמת תשתיות במגזר הבדואי, יש לנו כרגע איזשהו משברון שאנחנו מקווים שנעבור אותו. בנושא הזה מימוש ספק קורס, גם על זה דיברתי פעם בכוכבית קצרה, הצלחנו לגייס 10 מיליון שקל לצירוף של 4 אגודות ביישובים הבדואים, אגודות קורסות, גייסנו מענק, שיקמנו, ואנחנו בערך ב-90% ביצוע, שיקמנו את מרבית התשתיות בכפרים הללו ובעצם קלטנו אותם אלינו, התקנו מדי מים, מערכות פיקוד ובקרה, נציין גם שהגבייה התייצבה שם, היא עומדת בין 70% במים בלבד. עמקת הגבייה, יש גם חובות כלפינו, לסבר את האוזן, החובות המצטברים עומדים על 4 מיליון שקלים, יש איזה דיון עומק בדירקטוריון שלנו אחת שנה.
מה ההכנסות השנתיות?
40 מיליון המחזור. בסך הכל זה 4 מיליון שקל מצטבר, מתוך בערך 150 מיליון הכנסות. וגם הגדלת מרווח המים בהקשר של סקר הנכסים שתיארתי קודם.
מה זה מרווח מים?
מרווח זה...
הרווח
שמשלמים
למקורות
ומה
שגובים
מהצרכן.
הפרש בין התשלום החוצה
למה שאתה
רוצה. בעצם על זה אנחנו חיים.
למה אנחנו רוצים
להגביל
אותו?
בעצם על זה אנחנו חיים. היתרה משמשת אותנו לשיקום ושדרוג תשתיות, ואנחנו צריכים להוכיח את ההיקפים האלו ואת היקפי הפעילות שלנו ואת ההוצאות שלנו להנהלה וכלליות ותפעול וטיהור והולכה וכולל מול רשות המים. ולאור הסטטוס החדש שלנו, יש לנו חתירה תמידית להגדלת המרווח הזה, מאחר והתפיסה הכלכלית של משק המים מדברת על אמבטיה ארצית, שכלל התאגידים ניזונים ממנה ומשלמים אליה בצורה של סבסוד צולב, ולכל ספק או לכל תאגיד יש אינטרס להגדיל את המרווח, תוך עמידה בקריטריונים שמופיעים בכללים, אז לנו יש אינטרס להגדיל את המרווח. לא ציינתי, זה מזמין שאלה אולי שאלתה בראש, אבל ברפורמה הזו התעריף לצרכנים הוא אחיד והוא ארצי. זאת אומרת, השינויים הללו לא יביאו לשינויים בתעריף, אלא בשינויים ארציים. אילו תעריף המים יעלה בחדרה או בתל אביב, הוא יעלה גם במשגב. בדרך כלל העליות הן מדדיות, אבל השינויים הללו שדיברתי במרווח, אין השפעה על התעריף לצרכן.
הוא בתל אביב,
הוא בעצם הגדולה.
לא הבנתי,
אני מוכרחה
להגיד.
לכן אמרתי, זה
לא
בגלל זה. ההסבר בגדול, שאם המרווח שלי יגדל, המרווח של 100 אביבים, סלש תאגיד המים של תל אביב יקטן.
אבל איך תעשה את זה עם המחיר, מחירה קבוע והמחיר קנייה או ממקורות?
זה שוב. רשות המים קובעת את התעריף לצרכן, ורשות המים קובעת את התעריף שמקורות מוכרת לי. ולסבר את אוזניכם, יש לכל תאגיד, לכל ספק, יש מחיר מים משלו.
אז אנחנו...
איך אתה משפיע על המחיר? איך אתה משפיע על המחיר?
הרגולציה משפיעה.
בסקר נכסים, בדוחות השנתיים שאני מפיץ, בפעילות שאני עושה, בשיקום שאני עושה...
אותם 80 פרמטרים מהעמידה שלך משפיעה?
לא, זה מעבר לזה, יש פרמטרים כספיים, יש סימולטור, דוח אקסל מורכב בעצם, שאני מגיש אותו אחת לשנה ברשות המים עם נתוני הביצוע שלי, והדוח הזה גוזרים את התעריף.
עצור שנייה, מכיוון שיש אנשים שיש פה פערים מבחינת הבקיאות. בואו נתחיל מהקצה. יש חוק, אף אחד אסור לו למכור מים שלא במחיר שקבעו אותו. אף אחד. יש למישהו שיש לו בער מים, אגודה שיתופית שיש לה אגודת מים, לא משנה, היא אסור לה לקבור מים במחיר שהיא מחליטה, זה לא קשור, היא מחליטה, החליטו בשבילה בכמה היא תמכור מים. הגדולה של הספק העירוני הזה, הספק הכפרי, הרב יישובי, סליחה, הוא שהם קיבלו אישור למכור מים בפחות מאשר יעד. יעד צריכים למכור במחיר שקבעו להם, אז בואו רגע את המרווח, קודם כל המחיר לצרכן. יעד, הצטרפו, לא משנה, כל יישוב שהצטרף לספק הרב יישובי הזה, לכולכם משגב היום, הצרכנים ישלמו פחות. עכשיו, כמה הם משלמים למקורות, זה כבר תחשיב של רגולציה מסובך. בגדול, כמובן שאנחנו רוצים לשלם כמה שפחות למקורות, כדי שנוכל לשדרג ושנשים יותר מים בקרקע ולתת יותר שירות וכל מיני דברים כאלה. אבל בעיקרון זה בינינו ובין הרגולציה, זה לא קשה, הבן אדם הוא אדיש לעניין הזה. עכשיו, לעומת זאת, אם דוקים עוד שני צעדים אחורה, אז יש פה דבר מעניין. שבעצם מה שקרה פה למדינה, ואפשר להגיד שבעולם, זה שאנשים גבו כסף על מים או על ביוב, וסיבסדו בזה את החינוך או את הביטחון, או כל מיני דברים שנורא חשובים, אבל שזה לא...
זה עניין הפרקלי.
זה לא, מתישהו מישהו צריך להחליף את כל המערכת, ואז אין כסף. אז יש כל מיני שיטות איך להתמודד עם, עם הסיטואציה, עם טבע האדם הזה. וכרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה של מעבר, בעצם של תמרוץ של כולנו לעבור לתאגידים שהם מבוקרים, ואז הם יבקרו את התאגידים והם יחליטו כמה הם ייתנו לכל אחד להרוויח, אבל בגדול זה לא אמור להשפיע על הצרכן. עכשיו בהסתכלות, עוד צעד אחד אחורה, אנחנו הקמנו את התאגיד קולחי משגב, ובזה אני אסכם, אני לא רוצה להאריך על זה, כי הקמנו את התאגיד משגב כי החלטנו ש 300 מיליון שקל שהערכנו שאנחנו צריכים להשקיע פה במערכת הביוב בשביל להוליך מים ל-18 משפחות שהיו אז בחרשים ליסעור ולהשתתף ב-4% באיזה תאגיד מים שנשלט על ידי התנועה האסלאמית בקרמנדה ומה זה יעשה לנו וכל מיני דברים כאלו, אז אנחנו אמרנו עדיף שזה יהיה בתאגיד ושהוא יגייס את ההלוואות, שהוא גייס באמת מאות מיליוני שקלים. עכשיו ראינו מיד שיש יתרון מקצועי, שמנהלים את זה לפי תוכנית ועל פי פחת ועל פי עמות מידה וכו', ועם הנהלה מסודרת ועם גבייה מסודרת ועם הכל. התחלנו לצרף לזה את המים. אז גם ראינו שבמים יש יתרון. עכשיו, יישובים שעברו לקולחי משגב במים, כמובן שהם שדרגו את כל המערכת, אני לא מדבר על כיבוי אש, שזה ההשקעה של בערך 2 מיליון שקל ליישוב, שאלה שלא עברו לקולחי משגב לא השקיעו. כן, רק הכיבוי אש. אבל גם השחלוף של הצינורות, השדרוג של כל העניין, המות המידה של השירות, זאת אומרת, בסופו של דבר הצרכן משלם פחות ומקבל יותר, והמערכת שהיא בתוך האדמה היא משודרגת במקום שהיא תתדרדר. שזה מה שקרה בחלק מהעמותות בבדואים, גם ביהודים זה קורה. זה קורה באופן טבעי, מה שנקרא, כשזה מתנהל לאורך זמן. עכשיו, חלק מהיישובים מתנהלים יותר באחריות, סופרים קרן מים, כן מחליפים, כן מתמודדים עם הדבר הזה לאורך זמן, זה לא, אף אחד לא באמת עושה את זה, כי גם נקרא לזה, הרמה הולכת ועולה. זאת אומרת, הרמה של הצינורות, המורכבות, הכל הולך ועולה, הרמת השירות, כל הדברים הולכים ועולים, ולרדוף אחרי זה באמת צריך, מה שנקרא, גוף עם איתנות פיננסית. עכשיו, קולחי משגב התחילו את כל הסיפור הזה עם מינוס של כמה מאות מיליוני שקלים, והם עכשיו, מה שנקרא, יש לנו באדמה פור של איזה 10 שנים, כמו שהוא אמר, אם נתרגם את זה למילים פשוטות, זאת אומרת, בתוך האדמה יש לנו כבר את התשתיות שיספקו לנו בביוב ל10 שנים של פיתוח. הם כבר בתוך האדמה, כן? ומה שבתוך האדמה הוא בממוצע, הוא לא בין 40 שנה, שזה הקצה של הפחת, הוא משהו בממוצע בין 10 ל-20 שנה. זאת אומרת, הוא אפילו נהיה יותר צעיר מדי שנה, באופן מפתיע, גם בגלל שאנחנו צומחים וגם שאנחנו משדרגים ומכניסים את הכסף כל הזמן באדמה עוד ועוד. אני ארח. כן, שאלה אליו.
הדלתה הזאת של הפער הרגולטורי, היא כרוכה בהשקעות כספיות בשבילנו? מה צריך לעשות?
להשיג את הדלתה? לא. זה כרוך בהגשת דוחות, גם מתחייב על פי הכללים אחת לשנה, ובאופן אוטומטי אנחנו מקבלים תעריף חדש עם רווח חדש.
אז ה-20% הזה אנחנו לא צריכים עכשיו, אתה לא צריך להכניס
להם לכיס
להשקעות ודברים
מסוימים.
איזה 20%?
של הפער הרגולטורי, אמרת ב-80% אני עומד.
לא,
ב-60
מתוך 80
מהקנה
מידה של השירות.
כן, אז ב-20 סעיפים מה-80 הרגולטוריים אתה לא עומד. אני שואלת אם ה-20
דברים, לא, לא.
הם כרוכים בהשקעה
כספית. לא, לא. זה זמני קבלת קהל, זמינות, תצורת ה...
איזה ציול.
לכל יש השלכות כספיות, אבל ההשלכות הן מינוריות.
אתה רוצה להגיד לי שמעבר לכרוכי משגב היום ביישוב שלא מחובר אליכם, לאדם למטה, לתושב, שקל
פחות, שקל פחות לבן אדם, ושקל וחצי פחות לגן ילדים ולאגודה ולכל מי שמשלם שם.
זה ציבורי.
כן.
השכל, מים פלוס ביוב.
כן, כן, פחות. ולא רק זה, ולא רק זה, אלא שאין יישוב. כל יישוב שייכנס במים יקבל על המקום 2 מיליון שקל לשדרוג כיבוי אש, בכלל בלי שאלות. וחוץ מזה המערכת שלו, שהיא מעורכת ב-15-20 מיליון שקל, המערכת של המים, כן? מה שנקרא, הוא מזדכה עליה והיא תשודרג בוודאות בהיקף של
וכמה הוא משלם
גם עוד 1.2 מיליון בשנה.
רגע, חבר'ה, אני מציע ברשותכם
יצא מכתב, אז
יצא מכתב?
נמשיך רגע.
אני חתום על המכתב, כן, חתום.
בואו נמשיך.
תמשיך.
אני אעשה את זה בחמש דקות. בסופו של יום אנחנו גוף שירותי. אין לנו, בגדול אין לנו תכלית, בעצם המתחרה היחיד שלנו בתחום המים זה היישוב שמנהל את המים בעצמו, ואנחנו חושבים שזו שגיאה, ואנחנו גם מסייעים ליישוב כזה, אנחנו סך הכל מבחינתנו, הוא תמיד חלק מאיתנו, בחירום הוא חלק מאיתנו, ואנחנו גם קצת מונופול בנושא הזה, ולכן אני חושב שהחשיבות הגבוהה זה לבלוט ולהצטיין בשירות, וזה נושא שהוא מקדם כל הזמן. יש לנו מוקד בירוי ותשלומים חדש, שירותי בקופי, תיק תושב, אתר חברה, וואטסאפ, עדכוני תושבים על חריגות במים, משובים, ולא בהכרח בשעות הפעילות של המשרד, אלא עד 8 בערב. זו התפיסה שלנו בנוגע לשירות. בסופו של יום אני חושב שבזה אנחנו נמדדים, להוציא מה שאמרתי קודם בחסמי דיור, כי זה קורה איזה גיליוטינה, אם בזה ניפול. מערכות מידע וטכנולוגיה, בשנה האחרונה השקענו מאוד בכל נושא של הבטחת מידע. הבנו שיש לנו קצת פערים, אנחנו גוף קטן, אין לנו מנמר, אנחנו לא המועצה, אנחנו גם מועטים בתקציב פעילות לנושא הזה, עשינו זום על העניין, עשינו סקר הבטחת מידע, הסתיינו במכרז האשכול, נמצאו פערים, לא היסטריים, אבל יש פערים, והשנה אנחנו נשלים אותם על ידי ריטיינר של שירותי ממונה הבטחת מידע. בין היתר נמשיך עם ה-GIS במערכות פיקוד בקרה לכל המתקנים שלנו. מוכנות והערכות לשעת חירום, בסך הכל היה לנו איזשהו ניסיון, מה שנקרא, על רטוב במלחמה, אם כי מאוד מאוד רחוק מהתרחישי ייחוס שהיו לנו, לשמחתי, אני מניח שלשמחת כולנו, ועדיין נמצאו פערים. כבר ביום הראשון מצאנו פערים, אני יכול להגיד אפילו מביכים, שטיפלנו בהם יחסית מהר. אנחנו למדים מזה, לא כל יום יש אירוע כזה שמוצאים לצורך הדוגמה בפרקטיקה והפשטות, היינו צריכים לחלק משהו כמו 60 מכלים בתוך יום, ואז גילינו שחלק מהם למרות שאנחנו עושים תחזוקה וטיפול קצת נזלו, טיפלנו בהם על המקום, חיתינו אותם על המקום וכו'. אז היו לנו כמה פאולים אפשר לומר, אבל התגברנו עליהם, ואנחנו בתהליך של הפקת לקחים על הנושא הזה, כולל רכש וחוסרים ופערים ליישובים שלא איתנו במים, למה הם קיבלו מחל קשיח ואלה קיבלו מחל גמיש ויש אפליות וכל מיני דלתות כאלה שאנחנו צריכים לסגור. כיבוי יש נושא מאוד מאוד רחב, עלה פה בעבר לדיון, יש כללים. אנחנו הולכים בנתיב של בין עמידה בכללים האלה, כללים יחסית חדשים, לבין הצרכים של היישובים, לבין איזשהו מודל שיש ביודפת שהמענה יינתן לא רק במעטפת היישוב אלא קצת מרוחק מהיישוב, למנוע מהיש להתקדם. אנחנו מייצרים איזה שהם הבנות פנימיות גם כאן, מול המועצה, מול הגורמים במועצה שמטפלים בכלל בנושא של כיבוי, יש אזורי חיץ, דרכי מילות וכו', גם בנושא המים וגם התאמה לכללים. נושא מורכב שאנחנו בגדול עליו. גם פה ביחס לכללים החדשים יש לנו פערים, ביחס לכללים הקודמים אין לנו פערים. אנחנו בשלב השלמת הפערים. ועוד נושא לא פחות חשוב, ניטור שפחי תעשייה, כל תורם שפחים שמבחינתנו ומבחינת המועצה לב, רישוי עסקים, איגוד ערים איכות הסביבה, הוא חשוד כמזרים שפחים לא תקניים, אסורים או חריגים, הוא נכנס לתוכנית דיגום, אצלנו התוכנית היא דו שנתית, ממוצע הדיגום הוא בערך 6 פעמים בשנה, בפרמטרים שתואמים את אופי הפעילות של המפעל, ועיקרון הפעולה של הכללים האלה הוא המזהם משלם. מפעל שחורג בפרמטרים מסוימים, נכנס לסימולטור בתוך אקסל, לפי כמות המים, היקף החריגה ביחס לתקן, יוצא לו חיוב באופן אוטומטי. נציין שאני באופן אישי ממעיט בדיגומים הללו, אנחנו מפעילים את זה ממש במשורה, נמנעים מלהתאמר במפעלים, ובסופו של יום עדיין יש מפעלים בעייתיים, בגלל ההכנסות שלנו השנתי מהחריגות הוא בערך 60,000 שקל, שזה ממש מעט באופן יחסי, אבל אנחנו מצליחים...
העניין הוא לא היקף ההכנסות, אנחנו לא רוצים להתקשר מזיהום, אנחנו רוצים שלא יהיה זיהום, ואז איפה הבלנס בין האפקטיביות של האכיפה, לבין אי-תמות, כי צריך למצוא את
הלחץ
הזה כדי
שהשפחים
לא
יהיו. זהו, אז בסופו של יום, אני קראתי לזה גם יעילות תפעולית, ההיגיון שבכללים הוא בעצם שהשפחים החריגים גורמים לנו להוצאה עודפת, ומכאן נגזר ה-so-called קנס. אנחנו מאוזנים, אנחנו מעדכנים את התוכנית הזו, מפעלים שאגב לא חורגים במשך שאנחנו מורידים אותם מהתוכנית, מפעלים חדשים מכניסים לתוכנית, יש מפעלים ש... לא שמים עלינו, אז אנחנו איתם עולים. מבחינתנו אנחנו במצב הגיוני וסביר, ואפילו לפעמים מעוטטים לנו שאנחנו צריכים לפגום יותר ויותר מפעלים, אנחנו לא ממש מאמינים בזה, מה שנקרא זה על אחריותנו, כי מבחינת איכות הסביבה מצידם שנשקיע 20 מיליון שקל בדיגום, העיקר שישנו בשקט, אנחנו לא בתפיסה הזו, אבל זה גם נושא שאפשר פעם להרחיב עליו את הדיבור. גם פה המטרה בסופו של יום, שהיצרני השפחים יזרימו שפחים שמותר לזה. זהו, אם יש שאלות.
דיברת על סקר נכסים. גם המועצה חייבת אחת לחמש שנים לבצע סקר נכסים. אולי שווה לעשות, זה אותם נכסים. אולי שווה...
זה לא אותם.
זה לא אותם נכסים?
אלו הנכסים, אני במשפט, קווי מים, קווי ביור, תחנות שאיבה, ברזלים, ציוד אלקטרומכני. זהו.
הסקר נכסים לא לאותם תשלומים שאתם בעצם, שכולכם משגב מקבלת בבנייה?
לא, לא, לא.
לא, לא.
זה תחשיב לדמי הקמה או להיטל ביוב.
אוקיי.
סקר הנכסים, המטרה שלו היא לגבוה את השווי הנכסים המעוון ולגזור ממנו את היקף קרן השיקום או ההשקעה שאני צריך להשקיע כל שנה בחידוש.
של חשב תפחת.
זה בסופו של יום, ולגזור מזה את התעריף.
את זה הבנתי, יופי. האם אתם בכלל משתמשים בסקר הנכסים שהמועצה עושה לצורך בדיקה שאתם מקבלים את מה שאתם אמורים לקבל? וכאשר בונים מבנה ואתם צריכים לקבל עליו משהו? כשיש נגיד בנייה...
כן.
אוקיי, סבב.
המועצה עושה מעט לעת מיפוי לצורכי עמקת הגבייה בארנונה נקרא לזה, אתה מדבר על זה.
כן, כן, כן.
המידע הזה מגיע אלינו, אנחנו עושים ניטור. ומאתרים פה ושם נכסים שהם שילמו, אם כי מאתרים.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה.
יש עדיין יישובים שמשלמים עבור צריכת המים איפה שיש אגודה, משובר לאגודה, והמחזור והביוב משלמים כל חיים מסגר.
13 יישובים. בבדואים, אגב, יש שלוש שכונות, נכון?
שתיים.
שתי שכונות.
מרסת ומערבית
כמובן. מרסת וכמובן מערבית, בגלל.
חוסניה גם היה.
היה.
אבל יש משהו נופל בין הכסאות. מי שהיה מסודר עם הוראת קבע, כשהיה בלגן איזה שנה, שנה וחצי, שנתיים, אבל כשהעשרה, המשכתם להוריד את המחזור עבור הצריכה, ולפי הוראת קבע. מי נתונים לספק שהיה, נגיד החברה, או מי שהיה שם? והרבה אנשים שאני אמרתי, משלמים הוראת קבע יותר קל לכם, בסוף באו טענות אליו. מי שהיה משלם מזומן, או לוקח את השובר ומשלם אותו ואליכם, הוא המשיך לשלם. זה שהיה מסודר עם הוראת קבע, הוא היה משלם לפי... סליחה,
הדור ראשי. אני מציע, אני מכיר את זה במעט, אני מציע... תפנה אליי מסודר ותהיה תשובה, אני לא רוצה לענות
זה כבר לא. היסטוריה
לא, אבל זה היסטוריה, אבל כאילו גבינו חיוב יתר
גם לא עתים אחד הבחורות
לא אמור להיות שום חיוב יתר,
אבל
יש חיוב יתר
אנחנו חייבים
היה חשוב לי שזה יעבור אליכם, בסוף זה עזר
אני אגב...
אני ממליץ שכל...
כל חיים מסגר לא גובים חיובי יתר, אני אגיד לך יותר מזה, חלק מהמות העמידה של השירות, ואני רוצה לסיים, כי הרחנו פה יותר מדי, אני אתן לזה אנחנו, מי שבקולחי משגב יודע שאנחנו מקבלים אס-אמס כשיש נזילה בבית. מקבלים אס-אמס כשיש נזילה בבית. ואחר כך שמתקנים את הנזילה, מקבלים עוד אס-אמס. שלום, תחשב את הנזילה, אם תיקנת, תראה לנו שתיקנת, ואנחנו נחזיר לך את מה שהפסדת.
זה בכללים.
כן.
זה מעוגן
גם בכללי.
אתה קולט? כן.
כן?
מה אתה אומר?
כן.
1,000 שקל.
כן, כן.
בגין נזילה יש קביעה בכללים איך מתייחסים לנזילה ומזקים בגין נזילות. יש לנו 50 אירועים בחודש.
בוא, בוא, בבקשה, רק, מה זה שירות? כן.
1,000 שקל.
הדלת היא פתוחה, זה שאלו, לא שאלו.
זה
שאלו,
אני מחצה.
אבל הזמן.
אז נחזור רגע, להתחיל מהתוכנית האסטרטגית. בעצם זה שלושת המיקודים שנקרו בתוכנית האסטרטגית, ואני שם את שלושתם כי התחום של איכות הסביבה הוא באמת, הוא מאוד רוחבי, וגם בתוכנית העבודה זה מתבטא בשלושת הנושאים. אז יש נושאים מן הסתם שהם יותר רלוונטיים, אבל יש לנו נגיעה לשלושת הנושאים והפירוט שלהם, שאתם מכירים מהתוכנית האסטרטגית, אבל אני שם אותם כי אנחנו לא רק ממוקדים בנושא אחד. אבל יחד עם זה, מתוך כל הנושאים האלה, יש תחום פעולה אחד שהכותרת שלו זה שטחים פתוחים, שזו נקרא לו פאר אקסלנס אצלנו בתוכנית עבודה, וזה תתי המטרות בעצם מתוך התוכנית האסטרטגית, שיפור הטיפול בפסולת, בהיבטים של מתקנים, קיימות, עסקים, הסברה והדרכה, מנגנון ליווי סביבתי ליישובים, כמובן מנהלת שטחים פתוחים, תגבור מערך פיקוח ואכיפה בין היתר, פיתוח של היוממות, אופניים, פיתוח מסלולי טיול, ככה זה מתוך התוכנית האסטרטגית. ועכשיו זה מתוך תוכנית העבודה שעשיתי, כאילו, התאמה בצבעים, אבל זה לא באמת, לא? זהו. אז מימין זה מגיד מטרות העל בתוכנית העבודה, שהראשון, שהוא כחול, הוא מתקשר לחינוך וקהילה, שהוא הגברת מודעות סביבתית, חיבור לטבע, אדמת ערכי קיימות במועצה, זו כותרת מאוד גדולה. בתוך זה יש את כל הפעילות של החינוך הסביבתי, במוסדות החינוך, גני ילדים, בתי ספר, שאנחנו עושים דגש כבר כמה שנים וגם השנה על חינוך חוץ כיתתי, ליווי של הגננות והמורות בהשתלמויות, לתת להם את הביטחון הזה לצאת החוצה ולא להישאר בתוך הכיתות, ואחרי זה גם ליווי מתמשך של הפעילות הזאת, עידוד פרויקטים סביבתיים ביישובים, פה גינות קהילתיות ומיזמי יד שנייה, שזה בעצם שני נושאים אפשר לקבץ לתוכם הרבה יוזמות, שאנחנו גם תומכים וגם מלווים, וגם הפעילות הקהילתית בתוך היישוב ושיתופי פעולה. הנושא השני שהוא, כמו שאמרתי, מתקשר יותר לנושא הגדול של פיתוח יישובים ותשתיות, שמתקשר גם לפסולת, שאנחנו מתעסקים המון בפסולת, בשאיפה מתמדת להפחית הטמנה ולהגביר אחוזי מחזור. נכנסים גם לתחומים שלא היו עד עכשיו. עכשיו יהיה מחזור של שמן מאכל בחלק מהשיעורים, כאיזשהו ניסיון, פיילוט נקרא לזה, לאיסוף שמן מאכל למחזור, הגברת המחזור של הפסולת האלקטרונית, והנושא הכבד של הפסולת האורגנית, שכולם מכירים, שהצגנו את הפינוי של הפחים החומים, אנחנו בוחנים ומנסים בחלופות נוספות, בינתיים ניסיון של מעבר לקומפוסטציה הביתית, קומפוסטציה ציבורית נקרא לזה, שכונתית ביישובים. יש לנו קומפוסטים יותר גדולים בשכונות שונות ביישובים. יש לנו כמה יישובים, בין קומפוסט אחד לשלושה, ואחר ושש ביישוב אחד כרגע. בינתיים זה הולך טוב.
זה מצריך טיפול יומיומי של היישוב?
זה מצריך שיתוף פעולה. בגדול כן ולא, נקרא לזה ככה. מתוך הניסיון, צריך שיתוף פעולה של היישוב, מה שאנחנו חושבים שצריך בן אדם, אנחנו שואפים שיהיה בן אדם מתנדב על כל עמדה כזאת. לא שהגנים של היישוב יהיה להם עוד אחריות לעבור על כל העמדות, אלא שיש בן אדם על העמדה. בגלל זה לא צריך המון טיפול, אבל כן צריך מישהו, בן אדם שיודע שהוא אחראי לעמדה הזאת. שהוא עוד עין שכולם משתמשים, אבל הוא יודע שבסוף צריך לעשות עוד איזה כיסוי או עוד איזשהו טיפול, ובעיקר, או לא בעיקר, אבל גם להרים טלפון למוקד אם צריך עזרה.
אם זה הפך למפגע, אז אתם באים?
אנחנו באים בכל מקרה, גם לפני שזה הופך למפגע. כשאנחנו מגיעים ליישוב פעם, פעמיים בשבוע, אנחנו נעבור גם לקומפוסטרים האלה ונעשה להם את הטיפול הנדרש. בין לבין צריך עוד זוג עיניים נקרא לזה. גם אם לא צריך לעשות משהו, שידע לפנות למוקד, שידע שחסר עלים יבשים. כאילו, זה הרעיון. זה לא הרעיון, לא להעמיס עוד עבודה על היישוב, אבל כן צריך מן הסתם בן אדם במקום, כי אנחנו לא בכל היישובים בכל הזמן בכל העמדות.
היה לנו בהר גילון מתקן גדול,
נכון.
שסגרו אותו.
אמת.
אתה שחרור המעלה חוזר אחרי באותה שיטה במתקנים קטנים?
לא, כרגע אני מדבר על מתקנים הרבה יותר קטנים.
בין 75% ל-85% מהצדיקים שגרים במועצה האזורית משגב, ביישובים היהודיים, יש להם קומפוסטר ביתי ואין בעיה. יותר מחצי, משמעותית, זה שני שליש. אין בעיה. לא שמענו מהם 30 שנה, ולא נשמע מהם עוד 300 שנה. יש בין רבע לשליש מהיישובים היהודיים, וביישובים הבדואים זה יותר, כן? שלא לא, לא רוצים להפריד. לא רוצים, לא נוח להם.
לא מדבר
אליהם. עכשיו, אלה, מה עושים איתם? עשינו קומפוסטיינרים, חצי מהם בערך הפרידו. זאת אומרת, נשאר 15% שגם ככה מתעקשנים לא להפריד. אבל חצי כן הפרידו בקומפוסטיינרים. אלה, ברגע שלקחנו את הקומפוסטיינרים, צריך להציע להם חלופה. עכשיו, ברור לנו שחלופה של קומפוסט יישובי, זה מלא בעיות של נימבי, וזה לא טוב לי, ותשים את זה במקום אחר, ותיקח את זה, וזה לא טוב, ושלושה קילומטר לא מספיק, ושלוש מאות קילומטר לא מספיק, וכו'. אבל לעומת זאת, יש משהו שהוא יותר מבית אחד, הוא עדיין לא אתר קומפוסט. הוא סך הכל קומפוסטר רגיל, ביתי, קצת יותר גדול. עכשיו, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. רק מי שרוצה מקבל, מי שלא רוצה לא מקבל. כן.
אני רוצה להגיד שאנחנו באבטליון מרגישים יופי את פעילות האגף. בתמיכה גם ביד שתיים, גם בהגינה הקהילתית, גם בליווי, בתקציבים, בכל תקציבים קטנים, אבל זה מאוד משמעותי שבלי זה לא היינו מתקדמים, לא להגינה הקהילתית, ובטח לא לזה, וכשמרגישים את זה, אז זה שם.
אני אחכה לעבד.
לא,
בסוף, איכות סביבה,
בסוף. תמשיכו ככה, זה בסדר.
אבל תמיד לא יכול יותר.
איכות סביבה בסוף זה
סיפור,
לא, זה סיפור, איכות סביבה זה סיפור, זה מתחיל כמו ביטחון.
תן לו לסיים,
תן לו
לסיים.
אז שוב, אפשר לדבר על פסולת שעתיים וכולם, ואפשר תמיד לא עכשיו לפנות אליי בנושא, בכל שאלה או הצעה או יוזמה, אנחנו מאוד פתוחים לזה. נושא נוסף שהוא כבד והוא בא לידי ביטוי משמעותית בתוכנית האסטרטגית שעלה מתוך המשתתפים, זה נושא של שטחים פתוחים. זה אתגר עצום, אנחנו בשיתופי פעולה, קק"ל, אשכול בית הכרם, רט"ג, כל הגופים שאנחנו עובדים איתם, לאט לאט משתלטים על עוד שטחים, אני מרגיש, יש הרבה פחות השלכות של פסולת בשטחים הפתוחים. אני לא איש צבא, אבל יש פה הקשרים כאלה, זה מתקשר לביטחון ולכל הנושאים האלה, בגלל זה אנחנו עכשיו גם יותר בשיתוף פעולה עם, גם עם המשקבטים, עם כל הגורבי הביטחון במרחב. ומתוך זה גם, כמו שהוצע בתוכנית האסטרטגית, מקימים איזשהו פורום שטחים פתוחים, שיתרכז גם בנושא של פיקוח ואכיפה, אבל לא רק, גם באופן כללי, פיתוח השטחים הפתוחים, ואתם לסקר שטחים פתוחים שעשינו שנה שעברה, לא תוכניתה, אבל איזשהו מדריך ניהול השטחים פתוחים שאנחנו נעשה השנה. ונכנס לזה גם המפגעים של פרות משלטות וחיות בר וכל הדברים שאנחנו מנהלים את הממשק שלהם. וסך הכל יש כל הזמן שיפור, אבל זה כל הזמן דורש עבודה ומשאבים. בדברים שהם לא קשורים, לא קשורים, הם לא מופיעים בתוכנית אסטרטגית, שאנחנו מתעסקים את הרבה, בהקשר בכלל של שיפור השירות, וטרינריה ומגוון נושאים ורישוי עסקים והדברה ועוד. ופיתוח עסקי שלא שמתי פה את הזה, אבל גם עובדים עם נבות בתחומית העבודה למיזמים גם בתחומים, בכל התחומים האלה, בעיקר שטחים פתוחים ופסולת שיכולים גם להיות באיזשהו אופן רווחים.
שאלה,
כן.
היו לנו בעבר התמודדויות עם משפני סלע וחזירי בר, איפה זה עומד?
אנחנו כל הזמן מתמודדים עדיין עם משפני סלע
וחזירי בר. איזה רמה, נגיד, אתה רואה מצב המועצה?
מצב המועצה הוא חד משמעית משתפר משנה לשנה, מיישובים שהיו מאות פריטים של שפני סלע על הגגות, ועכשיו אין. יש עדיין שפני סלע, תמיד יהיו שפני סלע, הם יהיו בעיקר, בשאיפה.
אני תרשה לי, אני רציתי דווקא לשמור את החזירים והשפני סלע לסוף.
הנה, לסוף.
זה דיברות הקומפוס, זה עניין נקרא לזה תרבותי ושניהול משק הבית. זו מלחמה שאנחנו בגדול, אנחנו כבר עברנו מה שנקרא, איך אומרים במלחמה, אנחנו עברנו ליוזמה, כן. אנחנו מנצחים בדבר. אנחנו מנצחים. עכשיו זה התחיל במצב, רק לפני 5 שנים, אני... לפני 5 שנים, לפני 5 שנים, הנה מרב תגיד לכם פה, הייתה גברת אחת בגילון שהלכה למלון, והשפנים גירשו אותה מהבית. גם במכמנים היו כמה בתים כאלו, והיו גם בשכניה. היה איזה קאנט שם של היישוב, שהשפנים כבר התחילו לגרש את האנשים. זה שפנים. אני לא מדבר על חזירים, שבחזירים, גם בעצמון וגם במורשת וגם...
זה מפחיד.
בגדול, זה שאתם לא שומעים מזה, זה לא סתם.
אבל זה מה שרציתי לספר בסיפור הזה?
אתם לא שומעים מזה, כבר 3 שנים לא שומעים מזה. עם הקורונה, עם המלחמה, עם הכל. לא, אני בגילון, אני הלכתי עם עובד צייד שלי.
לא, מה? אני אגיד, היא הגיעה לפגישה עם דני והתלוננה על השפנים, ואנחנו יושבים שלושתנו בפגישה, היא אמרה לו... אתה העלית את זה, מי שמרים להנחתה מקבל, לא? אז היא אמרה לו, מה אני עושה עם זה? אז הוא אומר לה, אני אבוא אלייך הביתה. היא אומרת, והוא אמר לה, ואני אקח את הרובה ציד ואני ארוג לך את השפנים. אז היא אמרה לו, וואי, איזה יופי, איזה ראש מועצה גבר, איזה יופי. אז אני יושבת שם ואני אומרת לה, הוא לא יעשה את זה. היא אומרת לי, למה? אמרתי לה, כי הוא לא יכול לעשות את זה. אמרה לי, אבל הרגע הוא אמר שהוא יכול. אמרתי לה, הוא אמר, אני פה כדי להגיד שהוא לא יכול. עכשיו, שתיים מסתכלים עליי, ואני, את יודעת, אז זה הסיפור האמיתי.
הוא חולה, אני עושה משפטי
החדש. דני, 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 צריכים להגיד.
לא יכול להיות שגברת, אלמנה, אלמנה, מולג, ירשו את השפנים, כן.
דני, צריכים את הגורים ולהגיד, נושא השפנים, כל מי שמכיר את הנושא לעומק יודע, גם בגילון צורית, שסבלנו מזה, שזה גלים עולים ויורדים. אנחנו כרגע היינו בגן נוראי, שגר השפנים ירשו אותנו, עכשיו כמעט
ואין... אנחנו מנצחים.
אבל מה?
יש אויב, אבל אנחנו מנצחים.
יש אויב, אבל מה?
מסכנים, הם לא אויב.
זה לא יעזור, כי זה גלים.
הם לא אויב.
אבל זה כאילו ממש חמודים.
זה הבית שלהם, אחרי
זה. זה עבודה מתמידה שלהם.
זה מפנית בסלעים, זה הבית שלהם.
נכון.
זה עבודה מתמידה.
זה לא מקרי שלהם.
במורשת זה היה קטסטרופה.
לא, לא.
זה פשוט עזר.
גילון.
כל היישובים כמעט נכנסו.
מסכנים. אוהב לי הלב עליהם.
בכל מקום.
כן.
אני יודעת
איפה הם
נמצאים. אני רוצה
להגיד,
בוא, אין לזה סוף. אני מודה ללב. אנחנו קיבלנו דיווח, די, אנחנו מסכמים. אנחנו בעניין הזה...
לב תודה רבה, אנחנו
מנצחים את
העבודה.
תודה לכולם.
אני רק רוצה להוסיף, שעוד לא דיברתי עם לב היום, לא הצלחתי, אבל היום אני קיבלתי לפחות 10 הודעות של תושבים מרוצים שהצוות הגיע וטיפל, ואפילו אחד מהצוות שלך עשה שלום בין שני שכנים שהייתה ביניהם מריבה מאוד גדולה. מה? בוודאי, אני עוקבת.
מגיע לו קידום.
מה?
מגיע לו קידום, אולי בוא נחלקה סוציאלית.
אני חייבת להגיד שזה עובד, עובד שטיפל באיזשהו שיח לא נעים שהיה עם שכנים בנושא כזה או אחר, לא משנה, והם התקשרו להגיד שבזכות העובד שלנו הם מדברים עכשיו ביניהם, וזה פשוט מדהים, זה היה בסם.
אגב, רק אתמול, אתמול אני מודיע לכם, יש פה 2 חברי מליאה. אני מסיים. יש פה 2 חברי מליאה אתמול. תמר. שני חברי מליאה אתמול התנדבו לאיזשהו מהלך קישור במסגרת התכנון ובנייה, זה נכון, אביתר ודפנה, ואנחנו נראה אם הם יצליחו שם.
אולי אנחנו נזמין את העובד
שם.
בסם. נזמין את הרב.
אני חייבת להגיד שלדעתי יש איזו רשימת שמות כלל מועצתית. אני גרה בחלק מהם, גרתי בחלק מהם. גם אני גרה בחלק, נכון?
אישור המלצת ועדת השמות למקומות ציבוריים לקביעת כתובות במנוף. מי בעד? תודה, מי נגד?
דני, סליחה, דני, מי נראה את הרשימה השמית למטה?
אני רוצה לסגור.
הנה, עצור רגע. תגדיל את הרשימה.
צריך עברום בה.
אני יודע להגיד, אני מנקצור, לא צריך, אני יודע להגיד בזמנו, שאני אצליח לי רשימת שמות לצורית, הזירו לי ממשרד הפנים את כל החומר, בגלל הידיעה, הרימון, הדקל, החזירו לי אותה, ונאלצנו לעשות, למרות שבכיתוב שעשינו לאחר מכן, בגלל ההרגיע שהוא כל כך חזש.
אז יש לנו איזה בן אדם עכשיו שלקח את הדרק הזה על עצמו, זה קוראים לו רונה, הוא נמצא פה.
מותר לעשות
את זה. הוא מביא לכם כל פעם את הציורים האלה ואת הזה, אנחנו מתקדמים, כמעט גמרנו את כל המועצה.
לא, זה בסדר.
לא, כמעט, נשאר.
אני אומר, הרימון, לא שקל.
יש, עזוב, הוא מסתדר למשרד הפנים, מה אכפת.
שם הרחוב
יהיה
רימון, אבל גם
הרימון
זה בסדר.
טוב.
השאלה
הוא...
יועץ משפטי, שאלה להיות עם זה.
לא, לא. מה אתה רוצה ממנו? זה לא שאלה משפטית. תקציב פיתוח, חברים. ועדת כספים הכינה לנו תקציב הפיתוח, תציגי אותה לימור, איננה, היא
הולכה
לחופש כמה ימים קודם.
רונן מציג.
מי מציג? רונן מציג, בבקשה.
אין לנו
רשמתי לעצמי חמש נקודות לדבר. אנחנו שלחנו לכם בעצם את כל העבודה שלנו, שזה טבלת הפרויקטים, המצגת, סיכומי הישיבות שלנו, ואפילו טבלה של ביצוע של שנת 24, אפשר להתרשם שם ממה בעצם בוצע מכל הפרויקטים שהשארנו לפני שנה. מאוד מרשים. אז בעצם אני, כאילו, על מה אני אעמוד פה? אז רשמתי מה אני רוצה לדבר עליו, ואמרתי, נשים את המצב, אחרון, שם המצב שלנו. אנחנו ממליצים על 36 פרויקטים, בתקציב של כ-11.5 מיליון שקל. יש פירוק שם של המקורות. הפרויקטים בעצם נותנים מענה לבקשות של כל המחלקות שהגישו, כולל מרחבים, כולל מרחבים, כולל המרכז הקהילתי. מקורות העצמיים שלנו תומכים בתקציב הזה בכמעט 60%. זה בעצם קרן חד פעמית, מקורות חד פעמית, היטל השבחה וקצת מתקציב השוטף. פרויקטים תואמים את הכיוונים של התוכנית האסטרטגית שמקדמים ומנהלים. השנה יש מענה משופר לחינוך בנושא של החזקה ובטיחות, גם בקשר להצטיידות, ומענה מיוחד לבקשה שלהם להגנה מפני פריצות. למגן את בית הספר מפני פריצות, 250 אלף שקל.
מערכות הזכה.
אנחנו נמצאים עם שישה פרויקטים שלא תוקצבו. שניים מהם צריכים לגשת ולזכות לקולות קוראים, וברגע שהם יזכו אז הם יקבלו מענה מבחינת המאצ'ינג שלנו. שניים, קיים בהם תקציב שבשלב זה מספק. ושניים, שמצאנו שהאפיון שלהם או הצורך שלהם עדיין לא ברור לגמרי והם טיפה בוסרים כדי לתקצב אותם. סך הכל חסרים 5 מיליון שקל לתקצוב, אבל באופן כללי, מתוך 42 פרויקטים שהוגשו, לאשר 36, אנחנו מרגישים שזה יפה. חשוב לציין שזה לא כולל דברים מאוד גדולים שקורים פה, אחד מהם שמח פה, עכשיו לא רואים את זה. זה פרויקט מאוד גדול,
הרפואה.
מאוד מרשים, פה בחוץ, מרכז הבריאות.
הרפואה.
בתי ספר.
מתי להכניסים דרך אגב?
אני חושב בחצי שנה או משהו.
לא, הם לא מכניסים צהוביים.
סיבלנו על סוף אפריל תחילת מאי, בעזרת השם. בוא נראה מה יהיה. אבל זה היעד.
אז ניסינו לשלב גם תמונות במצגת כדי שאפשר להתרשם פיזית, כי הטבלות הן קצת
יבשות,
וזה דווקא מאוד מרשים לראות את הדברים בשטח.
יש לך תמונות?
כן. הדבר האחרון שאני אגיד זה ש... אנחנו עובדים בצורה מצוינת עם ליבור ושני בצד המקצועי ובשותפות מלאה בכל מובן, וזה עושה את העבודה מאוד טובה.
ונגיד
לכם תודה.
מגיע לכם, באמת.
מצטרפת ומחזקת.
ובגדול ממליצים לאשר את התקציב הזה.
מבין הרבה של הרפואה
אחרי שאתה
מכיר על
מקורות חד פעמים שיש
לך? יש דוח על העליות והירידות בקרנות האלה, גם אתה תקבלי דוח. 25 מיליון, זה מה שהיא אומרת, בסדר, אבל זה עולה ויורד כמובן, אנחנו. התהליך פה, בואו רגע נאשר את זה שנייה ואני רוצה לדבר על זה. מי בעד לאשר את תקציב הפיתוח? יש מישהו שמתנגד? לא, אני רק רוצה להגיד מילים כלליות בשביל ההשכלה, נגיד, של הדבר. הרי בסופו של דבר, דרך תברים במועצה, אנחנו מוצאים 50-60 מיליון שקל בשנה. שרנו עכשיו 11. זאת אומרת, זה לא... כשאנחנו מאשרים כל ישיבה תברים, קיבלנו כסף משרד החינוך, קיבלנו כסף בשעה שיקול, לא שואלים שהם מכניסים אותו, הרי זה רץ. זה רק שאלה של באמת של הכספים, או של תומר, או שלא משנה, מי שממלא את הקולות קוראים ומצליח להשיג את הדבר הזה, ואז אנחנו, זה עובר דרכנו ואנחנו מאשרים. פה, 60% מקורות עצמיים, זה מספר גבוה, זאת אומרת, זה 60% מ-11, זה לא 60% מ-50, כן? זאת אומרת, בסוף, השפיל שלנו פה הוא באמת 5-6 מיליון שקל בשנה, מתוך הקרנות שאנחנו עוצרים אותם. לפעמים אנחנו קצת יורדים, הגענו שם לשפל לפני איזה 3 שנים של 10 מיליון, אנחנו עכשיו חזרה באזור ה-30 עם השני קרנות עדיין.
כן,
עם
ההשבחה.
גם צריך לזכור שאנחנו לוקחים הלוואות,
זאת אומרת,
זה לא...
גם לוקחים הלוואות.
אנחנו לוקחים הלוואות, אנחנו פורסים בעצם את
ה... יש מצב שאנחנו לא לוקחים מספיק הלוואות, אבל זה כבר שאלה אחרת, זה ויכוח אחר.
לא, אנחנו לוקחים הלוואות מעצמנו, וזה לא נחשב במשרד
הפנים. נכון.
תניה, מבנה רפואה זה מפואר, אמור להכניס כסף... ממתי?
זה 30, זה ככה. זה 30, אני אגיד לך את זה בחשבון נגרים, לא בחשבון מדויק. 35 מיליון שקל עלה הבניין. זה מכניס לנו בין 3 ל-4 מיליון שקל בשנה, כי זה עוד לא גמור כל השאלה של ההשכרה שם. הכניס לו בין 3 ל-4 מיליון שקל לשנה. קיבלנו בזה כספי ציבור והשקענו בעצמנו וכולי, שהוא לא עומד על התזרים של הדבר הזה. משהו כמו קרוב ל-10 מיליון שקל נקרא לזה. בסדר? וה-3 מיליון שקל, אנחנו לעולם לא נגיע לפיימנט שהוא אפילו לא 80% ממה שנכנס. בסדר, עוד 10 שנים יהיה לנו שם 3-4 מיליון שקל נקי. בין 10-12. לא...
שקעה עתידית.
אז תביאו אותך בששקעות.
אז...
השנים הראשונות אנחנו עוד לא בבוננזה, אבל...
ברשותך, אני רוצה רגע להגיד, חבר'ה, רונן, שלא יכעס עליי, יושב פה כזה צנוע, וכולכם צריכים לדעת כמה הוא משקיע מהזמן שלו, ברצינות, במקצועיות, וגם בחניכה שלנו, החברים החדשים, כדי שנבין כל דבר, ואין שאלה או אבן שאנחנו לא הופכים, אנחנו לא מקבלים עליה תשובות, וההובלה שלך היא בנועם ובאחריות, ותודה רבה לך.
תודה רבה. בעיקר בנועם.
ממש, לאור ובנועם. וברצינות ומקצועיות. זאת אומרת, הנועם לא בא על מחיר האיכות, וחשוב להגיד את זה, שנדע.
את הברים, זה את מציגה
עוד. תהיתי עד כמה, תצליח, כאילו פה מיידי. אבל אמרנו בזה יפה, בגבורה, אתה מתרגל.
ועדת תמיכות. טוב, אני מזכיר לכולנו את ועדת תמיכות, למי שזה עבר כמה גלגולים, אנחנו לא הברון, אנחנו לא מחלקים, כמו שעבר נבות, ואני מזכיר את זה תמיד לכולנו, גם פה, נראה כאילו שאנחנו עשירים, אנחנו לא. הוא אמר את זה, אנחנו בשליש העליון בתושבים, ואנחנו בשליש התחתון בהכנסות עסקיות, זה בעצם אומר שאנחנו נכשלנו. כן? זאת אומרת, מי הצליח? מועצה אזורית תמר, שיש להם המון עסקים ומעט אנשים. אז אנחנו, נכון, אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר אנשים, הכל בסדר, אבל אנחנו רודפים אחרי הזנב ואין לנו מספיק עסקים, אנחנו עושים את זה. הייתי היום בבר לב, בר לב זה תרומה יפה, אנחנו יש לנו מאבקים, משרד הביטחון, כל מיני עניינים בשביל להגדיל את ההכנסות, אבל בגדול, מה זה תמיכות? תמיכות זה תהליך סטטוטורי, רגולטורי, שצריך לעבור בשביל להעביר כסף למרכז הקהילתי.
ולמרחבים בעצם.
מרחבים כבר לא.
המרחבים כבר לא. עמותה הספורט. רק למרכז הקהילתי.
לא,
רק עמותת הספורט בתוך המרכז הקהילתי.
מרחבים מוצא, חיוב.
אז אנחנו עושים את זה, זה בתוך, חבר'ה, זה כסף שמבחינתנו הוא בתוך תקציב המועצה, זה פיקציה. זה לא שאנחנו באמת יש לנו כסף החלטים מבין לתמוך ותומכים. האופן של התקצוב של חלק מהפעילות שלנו, שזה פעילות ספורט, שהיא תחרותית, ושלכן היא בתוך עמותת הספורט, היא בשיטה הזאת, ויש לנו ועדת עמותות, ממליצים למועצה, אין פה שום שינוי לעומת שנה שעברה, לעומת המצב הקודם. מי בעד לאשר? יש מישהו שמתנגד? תודה רבה. אז יש לנו את התברים. תברים, תגידי אותם מה אנחנו משכים הפעם.
טוב, רוב התברים פה בעצם תשתיבים של תקציב הפיתוח. יש פה רק ארבעה תברים שהם בעצם עם הקצות נוספות. אחד זה בית ספר קציר, שקיבלנו הרשאה נוספת ממשרד החינוך. הרחבת יסודים מורשת עם גם הרשאה חדשה ממשרד החינוך. תכנון קרקע פרטי בסלם, שכונה דרומית, הרשאה חדשה ממשרד השיכון, וטבר של גילון, הרחבה, וזה בעצם כספים משתכנים שמתקצבים בחדר.
הרשימה כמובן מצורפת, מי בעד לאשר את זה? יש מישהו שמתנגד? אני... אנחנו בשבע ורבע, יש לנו עוד רבע שעה.
לא, לא שבע ורבע.
איזה זה לא עובד עליה?
שבע שלושים ואחת.
שבע שלושים ואחת, אחי. זה לא עובד. הבטחת לי שאני חושב שבע וחצי. רגע, חברים, אז בכל אופן אני אמרתי שאני אדווח, אני אדווח.
תשאו אותי.
עוד שני דברים, לא, קצר.
מה עושה לך שאלה לפני הפיתוחים?
כן, אגב, לפני שאתה נשכח, ברשותך, ההערה שלך כן נכנסה לפרוטוקול, רק שזה נכנס רק באתר, ולא ב... בסדר, לא משנה, בסדר, אף אחד לא. הלאה, כן, בבקשה.
זאת שאלה לא קיימת.
כן.
זה נושא חם בחלק מהיישובים. לפני כמה שבועות פורסם בהתגלות עצומה של ראשי רשויות, ערים, מועצות וכו'. פנייה לממשלה להתחייב שהם יפעלו לפי...
לפי פסיקות בג"ץ.
הרבה אנשים חתמו על זה, אנשים אחרים לא. השאלה היא, האם יש לך מדיניות על מה אתה חותם או לא?
יש לי מדיניות על מה אני חותם, מה שאני מאמין בו אני חותם. זה שצריך לקיים פסיקת בג"ץ, חתמתי. האופן שבו מתארגנים הדברים האלו הוא לפעמים קצת קלוקל וקצת לא רציני. וזה יצא ביום שישי בערב, לא משנה כל הסיפור הזה. אתה תראה את חתימתי מספיק פעמים. וגם זה, אם זה היה הצבעה, זה היה חשוב. כמו שאמרתי לרונן, אני לא אפספס הצבעה. אני גם לא אפספס צעד רעבה כזה שהולכים לנשיא המדינה, לעניין של המשפטי וכל. אני לא הולך, אני בעד שלום, אני לא בעד מלחמה. ואני גם ברור לי את מי אני מייצג פה. אבל גם צריך, יש לנו קצוות קיצוניים ומופרעים קצת בדברים האלו, לדעתי. אני היה לנו פה אירוע. כן, בבקשה.
משהו אחר, זוכרים שאמרתי שהטורבינות זכינו וזה, עכשיו זה סופי, סופי חלוט, הם לא הגישו עתירה, והיום התפרסם שבעקבות מה שקרה אצלנו, גם ג'ת ינוך, היזמים משכו את התוכניות, זאת אומרת, הצלחנו לצאת מהסיפור הזה, לא יהיו טורבינות.
אנחנו נגיד לעצמנו שאנחנו הצלחנו, מי שהדרוזים ניצחו בגדול, אבל נגיד שניצחנו.
זה לא שאלה
שנשאלה.
מה לעשות? אנחנו עובדים קשה והוא נותן קרדיט לאחרים. זה חלק מהחיים, מה לעשות?
מה קרה עם מנהים?
לא ישנו, הוא נותן את זה. הביטחון, זה הדיווח, שני דיווחים שלי שאני אמרתי שאני צריך. אז דבר ראשון, רגע לפני ביטחון, המנהל הרי אנחנו תקועים בכל הרחבות עם 500 משפחות כבר ביישובים היהודיים ועם אי אלו מאות משפחות ביישובים הבדואים. ביישובים הבדואים זה בגלל איזשהו מאבק שמתקיים על האחוז של הבני מקום שיגשו לעניין הזה, שזה יהיה 100%.
זה מתקדם בהחלטות ממשלה, אנחנו מקווים שזה ישתחרר בקרוב. בישובים היהודיים זה עניין של הפרוצדורה בעצם, זה כמו עם המים פחות או יותר, של מי מפנה לוועדת הקבלה ואיך זה הולך וכו'. ההתפתחות האחרונה היא, זה נדחה כל הזמן, כל פעם זה עולה למועצת מקרקעי ישראל. אני לא אראה לכם פה, יש מכתב מאוד מעניין של שיקלי, שיצא מה שנקרא מאוד בעדנו, ובסופו של דבר הממשלה תומכת בעניין הזה של הקידום של השיווק, אבל במינהל מקרקעי ישראל מתקשים ליישם את זה. הציעו והסכימו בגילון לאיזשהו מתווה פשרה.
זה נורא. זה נורא.
הסכימו בגילון למתווה פשרה. אני, הם התייעצו איתי גילון, ואני אמרתי להם שידרשו שאם תהיה החלטה שהיא יותר לטובתם, אז שיעצמו את מה שיהיה לו יותר טובה, ושיגזרו את החשבונות שהם מחשבים מ-700 משפחות ולא מ-500 משפחות שהן בתוקף. והמנהל הוציא מכתב לגילון שאם הם, אני לא אעלה אתכם בכל הזה, אבל ש...
תלה.
מה?
תלה אותנו,
בבקשה. זה מאוד חשוב לנו להבין.
50 משפחות בגילון שהן מורכבות ישוחררו, ובתנאי שהן יחשבו כולם כמכסת 40% או 50% בני מקום מתוך ה-700 כאילו שצריך למכור. זאת אומרת, הם הפסידו 40 בני מקום, בסדר? בשביל לקבל את השחרור מהשבי של המנהרות של המנהל.
מה זה? זה
פשוט התאמרות.
מפלצת, אחי, מפלצת גדולה. משהו ליומה. זה
חייב להפסיק.
אני עושה דוקטורט עכשיו על המנהל.
זה הזיה.
באמת.
בסדר, אנחנו, אגב, אני אמרתי הרבה פעמים, אני אומר את זה, ופה חשוב, כי אנחנו יכולים לדבר על זה כל הערב, ולא ניכנס לזה כל הערב.
אני שאלתי אותך אם אתה תעצור.
לא ניכנס, שנייה.
עדיף לעלות ולא להתקדם ולעצור את הגילים.
כי ברגע שגילון
נכנעים, אז... אני חוזר ואומר, בפשטות. חבר'ה, יש, כל דבר אפשר להגיד אותו בצורה מורכבת וארוכה ובצורה קצרה. בקצרה, כל מה שאתה יכול לקלוט היום, תקלוט, כי מחר יהיה לך משהו יותר גרוע. בוודאות, זה גם מורשת.
לא, אבל זה כמו, טוב, אנחנו, אז זה באמת יידרדר, אם אנחנו לא נעשה סטופ, זה באמת ימשיך ויידרדר, זה כמו, כן, אנחנו נעשה סטופ, כי מדינת ישראל רוצה לקלוט שאנחנו נקלוט תושבים.
לא,
היא רוצה בתנאים אחרים. היא רוצה בתנאים, אבל היא רוצה שנקלוט תושבים.
מי זה מדינת ישראל?
אבל זה מדינת רמי, מה זה קשה
מדינת
ישראל?
טוב, זה לא עוזר, סלח לי. אנחנו, אין לנו מה לעשות נגד רמי, רק
לעצור. אין לנו ויכוח, אני מדווח רק. אין לנו ויכוח ואין לנו החלטה כרגע. אני, לגבי הביטחון.
אתה מבין אבל שאם הם הסכימו למשהו, ביישוב הבא זה יהיה תנאי הסף.
משתדל עם שם
המשפטים. כאילו מה?
לא.
בהושעיה, הם אמרו שהם משחררים את השלב,
בתנאי שהשלב
הבא
יהיה כבר
לפי איך שלנו.
בשלב, בשלב,
בשלב, בשלב,
בשלב, בשלב, בשלב,
בשלב, בשלב, בשלב, בשלב, בשלב, בשלב, בשלב, שנייה, עזבו את זה, אנחנו בעניין הזה,
לא, השאלה כי זה הגיע מהמועצה לדעת, לא נגיע...
שנייה, סליחה, בוא נשמע.
אם נגיע לאחוז של 80% מגרשים שעברו את ועדת הקבלה המועצתית, יש סיכוי כזה או אחר שרמי ישחררו. זה נכון?
כן, זה נכון. זה מה ש... עזוב, זה למתקדמים, עזוב את זה כרגע. כמה שיותר הרבה לקלוט, נקודה, זהו, זו ההנחיה, ובוודאות, לא משנה מה יהיה, גם אם אנחנו נקבל 90% ממה שאנחנו מבקשים לקבל, אז 10% לא נקבל, אז כדאי עכשיו.
כולל הנחה?
לא קשור עכשיו במחיר, כל זה התהליך, לא הנחה. לגבי ההנחה, יש החלטת ממשלה שעכשיו כתובה שאמורה לשפר את ההנחה, יותר נכון לשפר את ההגדרה של מי מקבל את ההנחה. מבחינת משרתי צבא, ולא רק מי שעשה ימי מילואים בשנה האחרונה, אלא גם מי שיוצא מערכות הביטחון ומשרתי קבע, לא חשוב. לא אעלה אתכם, וגם להעלות את התקרה מעל 900 ועוד איזה 200. טוב, הביטחון. בביטחון אנחנו...
רמי ניימרק התפטר. הוא ראה שהמצב הוא לא המצב שהוא חשב שהוא יהיה, העבודה היא לא העבודה שהוא חשב שהיא תהיה. הוא היה מנהל גדול במשטרה ועם תנאים טובים, והוא פה נאלץ לעבוד קשה, והוא החליט שאנחנו צריכים מישהו יותר צעיר ממנו, שהוא לא פנסיונר של המשטרה, עם כל הכבוד לניסיון שלו, ואנחנו נפרדנו כידידים, ועשינו לו אירוע והכל. עכשיו אנחנו יצא מכרז ואנחנו מגייסים, מנסים לגייס מישהו חדש. אתם ראיתם בעצמכם את המנהלים שלנו, יש לנו מנהלים טובים, ברוב המקומות שם עוד אין לנו. זה קודם כל. דבר שני, אנחנו בחוסר תקן של סיירים די כרוני. אנחנו פותרים את זה כרגע במיקור חוץ, חברת חוץ שמספקת לנו יותר סיירים מקודם, אבל אין לנו אפילו כיסוי של 24/7 של סייר אחד. יש לנו בחור שקלטנו אותנו, נפגשתי אתמול עם הרבשים של כל היישובים והצגנו, יש לנו בחור שקלטנו אותו בן עצמון, בחור רציני, קצין ביחידה מובחרת, שקלטנו אותו לקבת יישובים. אז יש לנו קבת יישובים שעומד מול הרבשים ומול היישובים, והוא בן המקום והוא רציני והוא עובד והוא יישאר. מעבר לזה, אנחנו צריכים לבנות את המחלקה הזאת מחדש. כרגע מירב עוסקת בזה ביום יום. גם אני עוסק בזה ביום יום. ואני מקווה שבישיבה הבאה אנחנו נוכל להציג בפניכם את המנהל החדש ואת המבנה החדש. כי חסר לנו שם כרגע לפי התקן משהו כמו 4 סיירים.
אם אתם שומעים ביישובים על ילדים, שיכול לעניין אותם תפקיד כזה,
של מנהל ביטחון,
לא, של סיירים.
צריך נשק?
המנהל ביטחון אגב בסוף גם כן. חבר'ה, גם לב ונבות ואפילו סמי, שקלטנו אותם, זה לא היו.
אז להפנות אותם למכרז, לא להפנות אותם אליי.
אנחנו
יכולים לפרסם את
זה.
שלחנו, לא
ראיתי את זה.
המליאה
לא
מודעת.
זה תמיד, גם אנחנו,
נכון,
אנחנו
צריכים
לראות.
אני אעביר אליכם. דווקא. לא, זה כבר, שוב, נכון, צריכים להתן המועצה.
לא, גמרנו חברים, אני אעביר אליכם.
כל דבר שמגיע ליושבי ראש, צריך להגיע גם אלינו.
אנחנו יכולים לדחוף, אנחנו מדחוף. טוב, בסדר, אנחנו נעביר. אני אעביר. המכרז יצא, רואה ראש ויצא היום, ראשון, אנחנו נעביר אליכם.
יופי, תודה.
מה קורה עם דובר, דוברת?
דובר, דוברת, אנחנו התייאשנו, האמת.
למה? אי אפשר למצוא מישהו שמתאים?
אנחנו נדבר על זה פעם הבאה. אין מכרז כרגע פתוח.
דני,
אבל הייתה בקשה והחלטה, ואתה אמרת שתעשו את זה.
נכון, עשינו את זה, נכשלנו כבר בביצוע של הדבר הזה.
גם בזה אנחנו נשמח.
התקנים של משרד הפנים לא מתאימים.
לא התקנים של משרד הפנים?
לא מתאימים לה.
אז צריכה 18
חודש. אז לקחת חברה...
אז זה כנראה מה שצריך לעשות, זה גם כן לא פשוט. כי החברות גם כן לא כולם מתאימים. רובם לא. אם אנחנו נמצא את החברה החיצונית, אנחנו ניקח אותה, אבל זה היה תהליך, לא תהליך פנימי שלו.
זה קשר
אמון,
זה משהו
אחר.
אבל אם אני חייבת להגיד
לכם,
אני חושבת
שאנחנו לא מסכימים על הצורך עדיין.
אני חייבת להגיד לכם, אבל באמת, שלמצוא אנשים טובים זה לא פשוט. אנשים שיש להם אנרגיה, ובאים כל הלב לעבודה, למלא את התפקיד, זה לא קל. יש לנו הרבה מזל עם המנהלים שלנו, עם נבות ועם לב ועם סיוון, באמת עם הקליטות שלנו, שהם גם חברים בינם לבין עצמם, והעבודה יכול להעיד כאן היועץ המשפטי שלנו שעובד איתם גם באופן צמוד. זה לא פשוט, ואנחנו מכרז ועוד מכרז, ואחת הסיבות שאנחנו גם קולטים, כנראה כאלה שלא כל כך מתאימים, ודווקא בביטחון זה קרה לנו, למרות שחשבנו, היו לנו באמת חלומות גדולים לגבי רמי, אבל התבדנו, אבל זה לצאת לעוד מכרז, ועוד מכרז, וזה לא פשוט.
יצאנו למכרז לדובר?
כן, כן, בביטחון, כן.
דובר
לא, יצאנו מכרזים, ביטלנו אותם, חצאנו, ביטלנו, לא. כרגע אין מכרז פתוח, כמו שאמרתי.
מתי ייפתח?
לא ייפתח כנראה, אנחנו נחפש מיקור חוץ, אולי.
אז אתה
משהו. ברור שהעיקר שיהיה משהו, אבל אין לנו. דרך המכרזים לא תבוא אישהו.
למה לא אכפת איך שזה יבוא? העיקר שיהיה לך משהו. אבל סתם הם יבואו. שאתה סומך על הרבה עליה, שאתה עושה משהו.
תודה לכולם. חג שמח.
חג שמח.
תודה רבה. יאללה.